אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים. ליל 17 בתמוז, שבו נגזרו מספר גזרות על עם ישראל, בין השאר נפרצו חומות ירושלים, ולאחר 3 שבועות נשרף בית המקדש. כמה מאיתנו מכירים את ההתיישבות היהודית ליד חומות ירושלים? אנחנו מדברים על חומות ירושלים. את היהודים שחוזרים לכל רובעי העיר העתיקה, המוסלמי, הנוצרי והארמני. לפני למעלה מעשור ביקשתי מעורך דין שבתאי זכריה, זכרונו לברכה, לעשות לנו סיור וירטואלי ברובע המוסלמי. ואחרי זה גם דיברנו עם תושב בשער הפרחים ותושב ברובע הנוצרי. ונצא למסע הזה, אל המקומות האלו, ורק לומר שמאז, מהעשור שדיברנו איתם, נוספו עשרות משפחות במקומות האלו. אם משיח מגיע, הכל מוכן, מסביב להר הבית של היום, איפה שעומדים המסגדים, יש כבר דירות, גרים שם היהודים משלנו. אז עלינו אנחנו משחזרים את הדברים. לפני קרוב ל-120 שנה הלך לעולמו, לעולם שכולם טוב, רבי צדוק הכהן מלובלין, זצ"ל. הוא חיבר עשרות ספרים, וגולת הכותרת, צדקת הצדיק. ממלכת עוז והדר הוציאו לאור את הספר החשוב הזה, אנחנו נדבר עם מנכ"ל עוז והדר, רב חנוך דרינגר. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, ובני ברק שי פופובסקי, ומישי כאן. כרגיל אנחנו פותחים עם הגברת שלומית אייזנבך, לילה טוב.
לילה טוב, ערב טוב, כן, כמו שאתה אומר, ל-17 בתמוז, מדברים על ימי בין המצרים, יהיו, הרבה אנשים יגידו שבין המצרים התחילו כבר, לפחות השנה, קצת יותר מוקדם. קדוש ברוך הוא יעזור שהאם יהפכו לימים טובים ושמחים.
אמן.
ומה שלא יקרה היום לימי בין המצרים, יש זמן. אבל אני דווקא רוצה לקרוא משהו אחר. בשבוע הבא בעזרת השם ביום ראשון בכ"ף בתמוז יחול יום היורצייט של הרבי הרב אליעזר הגר מסרט ויז'ניץ, זכר צדיק לקדוש לברכה. ואני רוצה לקרוא משהו שכתבתי, מפני שגם הקשר בין המשפחות היה מאוד מאוד קרוב, ואולי זה יהיה לעילוי נשמתו.
בבקשה.
מלך ביופיו תחזינה עיניך. מלך ביופיו תחזינה עיניך, כאשר הסתכלו בך קרנו פניך, וכאשר היית משיר מבט, מי שעמד מולך היה מהופנת. אתה חייכת אליו ושידרת אהבה, והשפעת עליו רוב חיבה וענבה. מי שבא במחיצתך פשוט הוקסם, כאילו מסכת טיפות של סם. ידעת להלך נגד רוחו של כל אחד, לעודד, לחבק ולקרב עוד אחד, שדבק בך ובהנהגה מיוחדת, כזו שמושכת, מדבקת ומעודדת. קולך הרך היה מלא חמלה, אשר ניגשת על עמוד התפילה, השיר והשבח לך יוילומים, ברושו היבואו אוילום, יוחידך יאולומים. התפילה המסוימת בנוסח הוויז'ניצאי, זאת שמכירה את הקרחץ הכל כך יחידאי. כשהיית מנהיג את הטיש בשבת, היו זורמים קהלים, לא מקשה אחת. ידעת לזהות פנים חדשות, ובאצבעך קראת לבוא להזדהות. וידעת להעניק חיוך ולטיפה, וגם תקרובת ולחיים יותר מטיפ טיפה. חיברת אותו אליך באבותות של אהבה. הוא ידע להכיר לך על כך טובה. כי מלבד שאמרת דבר תורה, היית משפיע שמחה ואורה, אמרת בשם סגניך מאמר חסידות, זאת היה בתיש הייחודיות. הניגונים, זמרות שבת, לחנים החדשים שהשארת במבט, בחיי היומיום כשבאו לשבור צלחת, בשעה יפה טובה ומוצלחת, וכאשר שימשת כסנדק בעברית, וכשקראת המגיד מראשית אחרית, בשתיית לחיים בחלק כשותף לשמחה, היית מרעיף שפע ברכה והצלחה, ובנחת תפילין לבר מצווה בפעם הראשונה בחייו, אימצת אותו לבך וידע שהוא חייב, וכאשר קיבל קניין, כבר היה אחד מן המניין. כאשר לפני המצווה טנץ, קמת מהקורסה, לקחת בידך שטריים ועשית אותו לקערה, ועברת בין המוזמנים, ואת הראשון שמת תרומה, הלכת לזכות הציבור במצוות צדקה, והמנגינה שברקע מעוררת את הלב, והמראה הוא כל כך יחיד ומלבב. וכאשר רקדת עם החתן למחותנים, ואחר כך בריקוד עם החתן לפי קצב הנגנים, החתן כבר עייף, אתה במלוא כוחך, מחזיק בכתפיו ומשפיע מרוחך, והאבות הקדושים באים מעולמות העליונים להשתתף בשמחה ולהיות תכונים לרגע בו תצא לקראת קלה ותחבר את העולמות בנהור המעליה, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו, ואשת חיל מאמצה וירעיף חיים ממקומו. כמה השפעת מחוכמתך וטיפחת את הנגינה, מקהלת ילדים ומבוגרים שידעו סוד הנעימה, מקהלת רענו חסידים הייתה לשן דבר, בכל ראש השנה המר שהיה דבר נסתר, עד שהתגלה במלוא הדרו, שהרי במנצח ומפגין סיוט רצונו. התבעת חותמך על חיי הקהילה בחיפה, יצרת מושג חדש של רמת וישניץ היפה, והייתה זו אכן בכתר הפנינה. נון בית שנים שנהרגה מלכותית, גם כמותית וגם איכותית, משפחתנו עתה הקשורה באזיקים הסוגה, על לוח ליבנו חתומה וחקוקה, ותמנית טוב בעד הכלל ובעד הפרט, על המשפחה המיוחדת בפרט. אתה שהקפאת לקיים את צוות הסבא קדישה בעלבת ישראל, תזרז ותחיש את בוא הגואל, ותנוח על משקפך בשלום, עד בוא ינון, במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן.
שבת שלום.
שבת שלום.
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.
תודה רבה, אמן ואמן, תודה רבה. רבי צודק הכהן מלובלין. רבי צודק הכהן מלובלין, נפטר בתת אלול תפריש סמך, נולד בכף ג' שבט תקוף פי ג'. הוא היה אחד מהיוצרים המקוריים והפוריים מבין גדולי החסידות. ההגות שלו מופיינת בשילוב של למדנות תורנית ופרשנות חדשנית עם תורות הקבלה והחסידות. הוא שייך בדרכו לחסידות איזביצה, רג'ין, שרבי מרדכי יוסף ליינר, ולחסידות לובלין שרבי יהודה לייב אייגר. הוא השפע גם מספרי חסידות של ברסלב וחסידות חב"ד. מלבד העיסוק שלו בתורה הוא עסק בעוד דברים, שאסטרונומיה, הנדסה ואלגברה. במחקר שעשה רבי צודק, הוא אחז ברעיונות ממש מיוחדים, שהקדימו, איך אומרים בשפה שלנו של היום, את הפוסט מודרני של היום. והוא היה נולד בעיר קירסבורג, לרב הקהילה רב יעקב הכהן, משפחת למעשה משפחת רבנים מסנגדים, ולאמו שהייתה מצאצאי אשלה. הוא התייתם באביו בגיל 6, שגדל בבית דודו, אח של אבא שלו, רבי יוסף הכהן רבינוביץ', שהיה רבה של קריניק, מחבר הספר כפות זהב. הוא עבר היסטוריה מאוד מאוד קשה, עם הנישואים שלו והנישואים השניים, וככה הוא נדד לחפש דרך איך לצאת מהסבך של הגירושין הראשונים, וככה הוא מגיע לכל מיני גדולי תורה ולומד מתורתם. הוא למעשה נמנע בתחילה עם פלג המסנגדים לתנועת החסידות, אבל במהלך החיפושים שלו הגיע לרבי מרדכי יוסף ליינר, אדמו"ר מאיזביצה מרג'ין. כפי המקובל, כשהיה באיזביצה הוא נרדם וחלם חלום שאותו הוא מזכיר בספר שלו דברי חלומות על נשמות הדור האחרון שמשמות דור המדבר. ואותו חלום גרם לו לרבי צודק להישאר באיזביצה ולקנות דרכו הייחודית בחסידות. שם הוא גם החל את ההתקרבות לחסידות, בסופו של דבר הפך להיות הוגה ולומד ומלמד מתורת החסידות, הפך לתלמידו של בעל המי שילוח, רמודך יוסף ליינר. יש בו היסטוריה ארוכה מאוד, את ההיסטוריה אפשר לראות קצת בהקדמה לספר החדש שיצא על ידי ממלכת עוז והדר, הספר המיוחד, צדקת הצדיק. בספר אחד, מתוך 26 ספרים שהוציא רבי צדוק, בתקווה שממלכת עוז והדר תרים את הכפפה ותעשה את כל הספרים. בינתיים יצא הספר צדקת הצדיק עם ביאור משולב, משהו שהציבור עדיין לא ראה. ועכשיו הוא רואה. שלום, לילה טוב, הרב חנוך דרינגר.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב למאזינים.
ואתם לא ישו בשקט.
מה, אחרי כזה הקדמה שאמרת, אני יכול להגיד, כמעט לקחת לי את כל המילים מהפה.
לא, אני עוד לא נכנס לתוך הספר.
רב צדוק כהן מלובלין זה כידוע ספרים של רב צדוק, רב צודק, הם ספרי מחשבה. ספרים שלומדים אותם אנשים... רב צדוק לא היה רק רבי חסידי.
כן.
הוא היה במשל להגיד רבי של כל ישראל. דווקא היום אנחנו רואים אנשים ש... לאו דווקא עוסקים בחסידות כל היום, כל ספרי רב צדוק הם צבעים בעדיפות ראשונה, עדיפות עליונה. בציבור הדתי-לאומי גם כן תפס חזק מאוד הספרים של רב צדוק הכהן, אנחנו יודעים בכל מיני חוקרים ומחקרים שעושים על הדברים שלו. ובאמת היה מלאך השם, מלאך השם שקיבלתי אני פעם ראשונה ליד את הספר צדקת הצדיק מת שעושינו בו יזהודו, אז באמת, קוראים את התולדות שלו, את הסיפורים, את איך הוא קיבל את ההנהגה, איך הוא הניג, איך הוא נפטר מהעולם. הוא היה בן 77. הוא היה מתעורר באמצע הלילה, אפילו אחרי שעה אחת של שינה, שהוא כבר לא היה בן אדם בריא, לא היה חוזר לישון. הוא אומר, אני מיום עומדי על דעתי, לא חזרתי לישון כשהתעוררתי.
הוא היה כל יום גומר מסכת כדי לעשות סעודת מצווה. זה משהו אדיר.
כן, כן, ממש...
עכשיו זכתה הממלכת תוץ והדר להגיע לפני 8 חודשים לציונו, ושמה, אני חושב ששמה נפלה החלטה להתחיל להוציא את צדקת הצדיק, והלוואי את שאר הספרים. אז במה חידשה ממלכת תוץ והדר בצדקת הצדיק?
קודם כל יש את הפירוש המילולי, מילה במילה, כל מילה של רב צודק, מפורשת, מבוארת, פירוש משולב, כמו שמי שמכיר את הספרים של עוז והדר, של המטיבטה, וגם כן, כל המילים של רב צודק, כמו שהוא כתב אותם, עם פירוש שמסביר כל מילה, מפרש כל מילה. מתחת זה מקורות וציונים, בצורה מאוד מורחבת, עם הוספות מכל הספרי, הספרים שעוסקים בתורת רב צודק, ובסוף כמובן מפתחות. מפתחות, מדובר על שתי כרכים, לא אמרנו, שתי כרכים מעודרים ויפים, אותיות מהירות עיניים, הכל מנוקד, מפורש, מבואר.
זה הולך לפי איך שהוא כתב, לפי אותיות. זה מסודר לפי אותיות.
לפי אותיות, לפי חלקים, לפי הסדר שהוא כתב. יש גם בתחילת הספר י' ג' מידות והדרכות, מכתב יד קודשו של רבינו, הרב הקודש של צודק הקודש מלובלין. ו... ממש ממש, כשרואים את זה, רואים את מצד אחד את הגדולה שלו, מצד שני את העדינות שלו, את הדרך חיים שהוא הנחיל, למשל ניקח סעיף זין, שבא לומר לחברו למה עושה כך, לא יאמר לו מיד, אלא יסבבו בדברים מקודם, לדעת איך להוכיח, שלא יצטרך להוכיח ולחזור ולהוכיח. זאת אומרת, הוא ישר מדבר מצד אחד מאוד פרקטי, איך לעשות, מה לעשות, מצד שני, בצורה מאוד 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 חכמה, בצורה יהודית.
וצריך לדעת ללמוד את זה, כי יש שם בין המילים ובין השורות כל מיני רמזים למיניהם, וזה עשו ממלכת עוז ועדה בביור, שהם עשו בספר, הביור החסידות, יש הסברים על כל המשפטים שכתובים למעלה.
נכון, נכון, הסברים ופירוש משולב שמסביר כל מיני, לא משאיר מילה אחת שלא מוסברת ומפורשת, כדי שגם אנחנו הקטנים נוכל להבין כל מילה ולהבין כל דבר.
וגם הדבר החדש, האותיות בספר המקורי, מי שמחזיק את זה, זה די בקיצור, אצלכם פיתחתם את התוכן העניינים ביותר ברחבה, יותר, מי שמחפש משהו, לא רוצה לקרוא את כל החלקים, עובר, פותח את האות ומיד רואה מה הוא רוצה.
נכון, ספר באמת מושלם, שהספר הזה, מי שעומד בראש המערכת, שלא יזבו אותו בכלל, ושל הפרויקטים האלה, של הספרי חסידות בכלל, בפרט, הגאון רבי נחמן מנדל פומרן שליטה, שהוא גדול העומד על גבינו, על כל המערכת הזאת, ולא מפסיק להפתיע, עם עוד דברים ועוד פרויקטים ועוד הכל.
אז לכן אם מי שלוקח את הספר, שווה וחשוב וכדאי לקרוא בהתחלה את הדברים שכותב הרב פומרנץ, ככה נכנסים לתוך העניין. לומדים, את, לומדים מי הדמות, ולומדים בקיצור מה הוא אמר, למה הוא מכוון, איך הוא מכוון בספר, ומזה, זה כל ספר שיוצא עליהם, לא כתוב זה הדר, אם זה נענום אלי מלך, ואם זה התפארת שלמה של הרדומסקר, כל הספרים האלה, בהתחלה את ההקדמה של הרב פומרנץ, ועלה...
אני תמיד שאני מקבל את הספרים של עוז ועדה, ואני רואה אותם פעם ראשונה, מגיעים עם הדפוס, אני מסתכל בהקדמות, ובהקדמה של הרב פומרנץ, מה שתמיד אני מסתכל, זה את הכותרת של ההקדמה. הכותרת של הספר, צדקת הצדיק, זה ענון בעינן למעבר קודה מלכה.
נכון.
אנחנו מגיעים ורוצים להיות לפני המלך. זה באמת הכותרת של הספר הזה.
אז אולי נזכה בתת אלול להגיע לשם.
אנחנו נכונים,
זה תתלו, זה לא נורא, זה בסדר גמור.
כן, יש סיכוי שעד אפשרות
בדיוק יפתח הדרך.
כן, עכשיו ארגליס, אתה מדבר איתי היום, אצלנו במערכת יום שמחה מאוד מאוד גדולה.
מה קרה?
יום שמחה, אני עכשיו מחזיק ביד ספר שיצא היום ממכבש הדפוס, איך אומרים אצלנו, הוא הדוחה מהדפוס. ספר תהילים מטיבטה. ספר חדש, יצא לאור היום, היום הוא יצא לכל חנויות הספרים, אז ככה שמי שומע אותנו, נוכל מחר בבוקר לרוץ לחנות ולראות את זה גם כן. זה ספר תהילים מטיבטה, אנשים כל כך הרבה זמן חיכו לזה, ורצו לראות את התהילים, כל מילה, קודם כל התהילים עצמם באותיות גדולות, הקדמה לכל פרק, לכל חלק, מי אמר, מתי נאמר, עם מקורות וציונים לכל דבר.
אני חושב שעכשיו השלמתם את הסדרה, שזה זמירות שבת, סידור שבת מטיבטה, סידור יום חול מטיבטה, סליחות מטיבטה, יוצרס מטיבטה,
קינות מטיבטה,
מחזורים מטיבטה. זהו, אני חושב שזה האחרון שיש עוד...
לא, אני מאמין שיש עוד, לתורה אין סוף, זה הפלוס. כל דבר נמשך למשך, אפילו אני מסתכל בהקדמה, במבוא לספר תהילים. מי חיבר את התהילים? את התהילים חיבר דוד המלך עם 10 זקנים. מפתחים, יש הרי פרק של תפילה למשה, שמשה רבינו אמר, זאת אומרת, יש ממש מי ש... תהילים זה לימוד, זה לא דבר שאומרים אותו ונאמר וזהו. זה משהו שבו הרבה מה ללמוד, הרבה מה לראות, ואני בטוח ומשוכנע שהתהילים הזה שהוצאנו, שהוא באמת מושלם, האותיות כולות, הכתב ברור, הפירוש מושלם, זה יהיה ספר שלא יהיה בית ולא יהיה בית כנסת, ולא יהיה ציון של צדיק בכל העולם שלא יהיה את התהילים האלה. וזה באמת אפשר להגיד את התהילים ולבקש, להבין מה מבקשים, ולפתוח שערי שמיים.
היה קרוב משפחה שלי, שהוא היה בעל קורץ לחזון איש, היה כל שבת, הוא היה הולך ברגל מרחק גדול כדי לקרוא בתורה, כי היה ירושלמי, וחזון איש מאוד אהב את הקריאה הירושלמית. איזה פעם אחת הוא בא באמצע השבוע לדבר מהחזון איש, שהשעה הייתה מאוחרת בלילה, הוא רואה שחזון איש יושב ואומר תהילים. הוא התפלא, הוא שאל אותו, אולי אפשר גם כן להגיד תהילים, אולי אתם מתפללים על מישהו? אז הוא אמר לו, תהילים זוקטמניש, תהילים דפן לרנן. והוא אמר לו שהוא הלך לשיעור בין פרדסי בני ברק, כמו שהיה פעם פרדסי בני ברק, ומישהו שיגר שם יהודי, כנראה לא דתי, אמר לו, אלו, מה אתה מסתובב פה בלילות? לך בבית, תגיד תהילים, אתה יושב פה, אתה מסתובב. אז הוא אומר, קיבלת על עצמי יהודי, אמר לו, לך תגיד תהילים, אז אני אומר תהילים, אבל תהילים לא אומרים, תהילים לומדים. אז החזון איש למד תהילים, ואם היה לו את המטיפתא, בכלל זה היה נראה אחרת. אז יש מטיפתא תהילים, אני יכול להגיד רק, כל הסדרה הזאת של הסבירות והתפילות והקינות, הכל זה ידידותי. מי שעמד ומישהו שלה שעברה שלנו...
מה שאותי מדהים כל פעם בדברים האלה ובספרים האלה, שעד כמה הם יורדים לכל פרט ופרט מהדברים שאפילו, ניקח דוגמה תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מסתכל בהקדמה, האם אומרים תהילים עם ה' או תילים, תף יוד למד יוד מהמסופית. כי בירושלמי כמה פעמים מופיע תילים, לא המילה תהילים. אז כל דבר הסבר למה פה זה ככה, למה פה זה ככה, מה המשמעות של זה, ממש דברים ש...
אז אני...
אדם דש בעקבו, מתי זה מזמורים, מתי זה זמירות.
אז אני אוסיף לך, יש בירושלים נגוע יהודים ללכת 40 יום לכותל. מאיפה זה בא שוכן, מה, 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 מה זה, מאיפה זה בא הדבר? זה חקרתי את זה פעם. יש סיפור חסידי ויש עובדה, בכותל היו באים להגיד תהילים, לא יכולו להתפלל שם. שחריס מי יכול להתפלל לרבים, עבורים וחמורים, אז בכותל אמרו תהילים והלכו הביתה. קח את המילה תהילים, מההתחלה לסוף, מסוף להתחלה, בראשי תיבות, מהם יום לפני הכותל, תהילים, תועיל הרבה לישועות מהר. אז מי שלא הספיק לרשום, אז עוד הפעם, מהם יום לפני הכותל, תהילים, תועיל הרבה לישועות מהר. אז הנה, זה עוד לא נמצא בספר, במדורה הבאה.
כן, לכן אני מפוך בו ומפוך בו.
בדיוק.
אז לא, אגיד, לא עברתי על כל הקדמה והמבואות, יכול להיות זה כתוב שם.
טוב. צריך לבדוק. אז יופי, אז ברכה והצלחה לספר החדש.
תודה, אבל השם יעזור שהתפילות יתקבלו, שגם כולם יהיו בריאים.
אמן ואמן.
שהמגפה תיעצר, שנחזור מהר לשגרה, שגרת לימודים, שגרת צמחות.
אז בזה אפשר להוסיף שאם עדיין לא נחזור, אז אפשר להזמין גם בטלפון, זה מגיע הביתה עם שליח.
זה עוזר, נמצאים, תמיד אני אומר, גם בבידוד, אין שום תירוץ, 1-800-22-5566, זה הטלפון שלנו, של מוקד הזמנות, נכיר שוב את המספר למי שלא הספיק לרשום, 1-800-22-5566, להתקשר, להזמין, גם את הספר הזה, מי שמתקשר עכשיו, ומחר בבוקר, יכול להזמין את התהילים מטיבטה, יקבל אותם עד פתח הבית, ושם יעזור, תפילותינו יתקבלו.
השם יעזור, אנחנו בהמשך, נשמע את הרב משה בלוי, שייתן לנו שיחה על בין המצרים, לפי רב צדוק הכהן מלובלין. מתוך הספר, צדקת צדיק. אז אנחנו נשמע את זה בהמשך. תודה רבה, הרב חנות.
תודה, כל טוב, שיהיה לילה טוב.
לילה טוב, בשורות. אנחנו נשמיע את השיר המיוחד הזה, הנני בידך. השיר שהוא שיר מאוד מיוחד, אנחנו במצב של עניין של פרנסה, הקרון הזה חיסלה הרבה פרנסה של הרבה יהודים, אז השיר המפורסם של רבי מאיר מאפטה, מתוך התפילה שלו, ומי שהלחין את השיר הזה הוא הרב פנחס ברייר, מלחין בולט בחסידות בלז, הוא הלחין את השיר, והשיר הזה, המילים שלו, ריבון העולמים, ידעתי כי אני בידך לבד כחום ביד היוצר, וגם מתאמץ בעצות ותחבולות וכל ישבי תבל ימדו לימיני להושיעני ולתמוך נפשי, מבלדי עוזך ועזרתך, אין עזרה וישועה. המילים מדברות על אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, הם נכתבו בהקדמה לספר של רב מאפטה אור לשמיים, והבא לתפארת שלמה נהג לומר את זה בכל יום כסגולה לפרנסה. אז הרב פנחס ברייר הלחין, ובהתחלה ביצע זה אהרון ברייר, ויש איזה הרבה גרסאות, הרבה לחנים. אני בחרתי דווקא את משפחת וולנר, משפחת וולנר מכפר חב"ד, האבא וארבעת בניו שרים את השיר הזה, וקערה במצד העשור למוזיקה החסידית שנערך פה ברדיו כל חי וכל חי מוזיק בכל המועד סוכות תשפ"א, זכה השיר הזה במקום הראשון עם למעלה מ-30,000 הצבעות. נתון חסר תקדים במוזיקה החסידית. אז אנחנו נשמע את הנה ביודכו, ריבון הילומים, משפחת וולנו מכפר חבד.
הנני ביודכו, ביודכו.
ריבון הילומים, יודעתי, יודעתי, יודעתי.
יודעתי.
הנני ביודכו, ביודכו, ביודכו לבד. ביד ביד היוצר ריבונו אלוהים יודעתי יודעתי יודעתי
יודעתי
הנני ביודכו 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 לבד
יודכו לבד
הנני ביודכו
שוי סי בליאם דולי מיני לאושי איני ולי סמויך נפשי
איי 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 מי
בלעדי מי בלעדי יזרו ויזרו סחו אין 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 יזרו וישרו אין אין אין
יאי ריבוינו אלומים יודעתי 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 כי הנני ביודכו 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 לבד כי הנני ביודכו 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 לבד
כך אומר ביד ביד היתר
מסמץ בעיצויס וסחבולויס וסחבולויס וכל יויש ויסבל יעמדו לי מיני להושי איני ולסמוך נפשי
מי בלעדי מי בלעדי יזכו ויזכו אין אין אין
אנחנו רוצים להביא לכם קטע קטן ממרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ראשון לציון, שהוא מדבר על 17 בתמוז. מה זה 17 בתמוז ומספר הלכות ל-17 בתמוז. ומיד אחרי זה אנחנו שומעים את הרב משה בלוי, דיברנו על רב צדוק הכהן מלובלין, על בין המצרים לפי רב צדוק מלובלין.
שכתב יש 17 בתמוז, שהוקע עבור העיר אחרי שנוכל סלע רשע שם את ירושלים במצור ובא סלע ירושלים בעשרה בטבת נשאר שנה וכמה חודשים עד 17 בתמוז קלה המזון בתוך העיר וגבר הרעב ובקעה העיר ובאו לתוך העיר רסו העיבים של חיילים שלו לצער פרגו ודפקו נער וזקן ולוחם לצער הרשע וגם למוזר אדם שהיה נעמתי שלו גם כן בא וראה איך דמו של זכריה נביא היה רותח ואחר עליו נביא את הסנדרין שחט שתם עליו הביא את זה לכל שבית רבן שחלטו עליו כך עשה הרשע הזה וסחתו את התואנה להחקיד עם ישראל. צרות רבות שיאמונו, וכן אנחנו תתחלת החורבן. הוא ידבר לכל דחול ירמיהו, וגם בחורבן הראשון. מה אתה רואה ירמיהו? מתחיל שקל לנירוי. שקל, שקלייה, צומחת בשש שבועות. ראה את זה בשבעת המתמוד. אמר לו, עושה בשש שבועות, יחרה בבית. אמר לו, הוא מתחיל שקל לנירוי. כתחלת החורבן, להיום. וכן, מהיום הזה ועדה, לא אומרים שיחיינו. מהיום, על אחרי תשעה באב, לא מלכים שיחיינו אף אחד חדש. וכן זה על אחרי תשעה באב. כל שכן שני דבוש בגד חדש, לברך על שיחיינו. יזכה זה לאחרי הזה. כן, נראים ישראלי, ימים שסער, אחינו אשכנזים נוהגים, שלא עושים נשואים, מיום הזה עד אחרי תשעה באב. אבל הספרדים נהגו כאן, ספרדים נהגו כמו דעת מרן, רק בראש חודש אבא הדת לא עושים נשואים. קודם זה, אפילו עד ראש חודש אבא עושים נשואים, נותר לעשות. וכך הלכה, כמו מרן, אנחנו הולכים אחרי מרן. לכן, אם עושים נשואים בימים האלה, נותר. רק אחרי ראש חודש אבא, אז נכנס האב, מעטים בשמחת, ועשו נשואים. כשיחיינו אמרנו שדו ברכים, חוץ מאישה שהיא בהיריון, זה הייתה פלא חדש, והתאבתה לו, יכול לגרום לך לא נזק, אם לא צריך כך. אני מותר לה לקחת לברך שיחיינו. כל דבר שיש לו זמן קבוע, ולכם שיחיינו, כמו ברית מילה. עושים לכם ברית מילה, אפילו ישבה על התמול עצמו, אבי אבי ברך שיחיינו. אז זה אירוע שאותו היום, לא יכול לפחות על זה יום הערב. ולכם פדיון הבן, שאותו דבר. אותו היום ברכם שיחיינו. יש פלפול בחרבים, אם זה האבי הבן, יש לו פרח חדש, הוא לא רוצה לברך עליו, אסור לברך עליו, אבל הוא מביא אותו במקום שעושים את המילה, עושה פה את הפרח חדש, ובדי שיחיינו, מקווה לפסול אותו. האם מותר? הוא אומר כל החוב על שיחיינו, יש אומרים שזה מותר, ויש אומרים לא רק הוא, כל מי שמכווה לדעתו, יכול, נספיק עליו להבין. לא מוזר להוסיף עליו. אם נרצה לברך שיחיינו, יקבל לסוף פרח חדש, שי, אדון.
אנחנו עומדים עכשיו על פתחו של 17 בתמוז, ממש לפני הכניסה לשלושת השבועות. הזמן הזה בעצמו הוא גם זמן מיוחד. יש חסם סופר בדרשות, על מגיל הסרוס, שם הוא כותב על הפסוק, כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. כשרוס, רות אומרת לנעמי, אומרת לרות, שאל תדאגי, הבן אדם בועז אמר לך שהוא הולך לסדר את היבום של מחלון, והוא הולך לסדר את השדה ואת כל הדברים, פרסת כנפיך על עמתך כי גואל אתה ביקשת ממנו, והוא אמר שזה יהיה בסדר, אל תדאגי, כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום, היום הוא יסדר את זה. אומר חסם סופר, אומר למה באמת הוא קילה הדבר היום? יש לתת טעם לדבר. אומר כי חזל אמרו שקלוט קציר החיטים והשעורים אין פחות משלושה חודשים. עכשיו מתי באו נעמי ורות לארץ ישראל? הם באו בערב פסח, כך כתוב בתרגום. זה בזמן קציר השעורים, נכון? כשמתחיל קציר השעורים, שזה קורבן העומר, זה היה בערב פסח. אם ככה, אומר מתי נגמרו שלושה חודשים? בתתווה ותמוז. כן? קציר שעורים וקציר חיטים מההתחלה עד הסוף הכל לוקח שלושה חודשים. אז אם ככה, ממתי שהם הגיעו לארץ ישראל, כמו שכתוב בתרגום, תחילת קציר שעורים והימו בואו בייס לחם בסחילה אז קציר שעורים, נכון? אז הם הגיעו לתחילת קציר שעורים בערב פסח, שלושה חודשים. מתי הם מסתיימים שלושת החודשים האלה? תדבר בתמוז. יפה. היא שולחת את רות בלילה הוא שזה בעצם ליל תזיין בתמוז, ליל תזיין בתמוז, היא שולחת אותה אליו אל הגורן. עכשיו, המסביר לך סמסויפר למה הוא חייב לגמור את הדבר היום, כי ידוע היה להם כי מ-17 בתמוז ואילך כשל כוחו של שבט יהודה וריע מזלי כוח שבט יהודה, מזל ששבט יהודה נהיה גרוע, ולא אם שמנה מילסה, זה לא סימן טוב לקדש אישה, והתעכב הרבה הרבה, והתעכב הדבר הרבה עד עבור הזמנים הללו. אומר, אם יחכו עכשיו מ-17 בתמוז בריא אפשר להתחתן, לא בגלל האיסור להתחתן שלא היה אז, כי זה לא היה ימי בין המצרים, אבל כי ידעו שהזמנים האלה הם לא מסוגלים וזה לא זמן טוב של שבט יהודה, על כן ימהר האיש ולא ידחה זמן רב. אומר, ודאי לא ידחה את זה, כי לזמן מרובה, לכולי אלמה, חיישין אלה, מי זה? זה הרבה זמן, לא דוחים דבר כזה, כי אז יש מצב שחוששים שאולי הוא ימות, כי זמן קצר לא חוששים, זמן ארוך כן חוששים, זה כבר תלוי בגמורה בגיטין. אומר, עוד דבר שחזל אומרים, בילקוט, אומר חתם סופר, שבאותו הלילה, כשהוא התחתן איתה, אז הוא מת. באותו הלילה בוא על בי לסמיצה ומס. אז מסתומה גם היה יום לידתו. כי הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים, ובועז היה זקן מופלג, כמו שכתוב גם במדרש תלפיוס, היה זקן מופלג. אם ככה מסתומה בכל שנה, כשהגיע יום הולדת שלו, אז הוא פחד לנפשו. על כן, אומר חסם ספר, אומרת נעמי לרות, לא ישקוט האיש, כי אם כי לה הדבר היום, הוא יגמור את זה ביום תזיין בתמוז. ביום ה-16 בתמוז, לפני 17 בתמוז, כי לא ידע מה יולד עד למחר, הוא לא ידע מה יוולד עד מחר, מה יהיה, ומתוך הדברים אתה למד, כי בליל 17 בתמוז הייתה התחלת עצמחת קרן דוד המלך עליו השלום, כי הקדיש ברוך הוא רופא ואחר כך מכה, אמר בכם בתשעה באב נולד משיח כידוע, זה דרושה של חסם סופר משנת תקוף סמך, שאומר שכי אם כי לה הדבר היום, זה יום 16 בתמוז, וליל 17 בתמוז זה בו הזמן שמתחיל להגיע לעולם האור של אויבד, ישי ודוד המלך. ומה יעשה? הזמן של 17 בתמוז בכלל הוא זמן מאוד גדול. זה מאוד מעניין, כי מדובר על זמן של צרה. מדובר על יום שבו קרו חמישה דברים שהם מאוד לא נעימים ולא טובים לעם ישראל. אבל בפנימיות של הדברים ובשורש הדברים, דווקא ביום הזה, שהוא זמן שכחת התורה, זמן שבו התורה נשתכחה מעם ישראל, גם על ידי שבירת הלוחות, גם על ידי ששרף הפוספוס את התורה, כל הדברים שקורים ביום הזה, והם דברים שהם בעיקרון לא טובים כל כך לעם ישראל, ביום הזה בעצמו יש בעומק ובפנימיות את כוח הזיכרון של עם ישראל. במשנה חסידים כתוב שיש קמיע, זה במסכת תמוז אב א' ה', כתוב שם שיש קמיע לזיכרון לכתוב ביום 17 בתמוז. אז עם רפינחוס קוריצר, במאמרים על בין המצרים, כותב שם שזה מחמת שגברו בו הקליפות, שהוא כוח שירחה, נשאר שם בהיעלם גדול כוח זיכרון. זאת אומרת, יש כוח זיכרון גדול בהיעלם. להבין את ההגדרה של זה, זה מעניין, כי יש... ביום הזה נשתברו הלוחות. ביום הזה נשתברו הלוחות. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. הנקודה היא ששברי לוחות מונחים בארון. שמדבר על זה דווקא כמה פעמים, זה הספסמס, הספסמס בפרשס בולוק, כמה פעמים עומד על זה, אומר ששברי לוחות מונחים בארון, היינו, כי בוודאי, זה לא של הספסמס, כי בוודאי המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לא היה למגן. זה לא היה לחינם. גם אחרי שהשתברו הלוחות, זה לא היה לחינם. ואם כי אז לא היינו ראויים לקבל את הלוחות הראשונות, ונגנז בארון, נגנז בתור לוחות שבורות, ונשברו הלוחות ב-17 בתמוז, וצריכים לתקן כל אלה השברים. וזה היא באמת כמו פיזור וגלות בני ישראל בכל הארצות, כדי ללקט אותם השברים, וכשיתוקן הכל, נוכל לקבל הלוחות הראשונות. ולכן היום הזה בעצמו, זה חג להשם מחר. זאת אומרת, כתוב, זה כתוב בשם האריזל, בליקוטי תורה, בפרשת גיסיסו, חג להשם מחר. מי אומר? אהרון הכהן, ב-16 בתמוז, אומר להם, לבני ישראל, שאומר משה רבינו עתיד לרדת מהר סיני מחר, ואז יהיה יום קבלת לוחות הראשונות, חג להשם מחר, 17 בתמוז, הולך להיות יום טוב של קבלת לוחות ראשונות. למעשה משה רבינו מגיע והלוחות נשברים, וזה זה, 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 זה אותו יום מחולות סביבה.
מי רוני רוני בלילה, רוני בלילה לראש השמורות, קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות איי 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 שפחי כמים כמים ליבך נוכח פני השם איי 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 שפחי כמים כמים ליבך נוכח פני השם tananai nananai 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 kumi roni roni balaila roni balaila lerosh hashmurot קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני רוני בלילה רוני בלילה לראש השמורות איי 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 שפחי כמים כמים ליבך נוכח פני השם איי 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 שפחי כמים כמים ליבך נוכח פני השם tananai nananai 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 tananai nananai 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 tananai nananai 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 nananai
כשאנחנו מדברים על פריצה של חומות ירושלים שהיה בפעמיים חובן בית ראשון ובית שני הפריצה החלה כנראה מצפון, מצפון תיפתח הרעה והתחילה מאזור של שער שכם או מאזור השער הפרחים או מאזור שער החדש, בכל אופן מצד צפון של חומות ירושלים. כן. אנחנו הולכים כמה שנים קדימה ורוצים לדבר עם עורך דין שבתאי זכריה, על, נצא מה שנקרא לסיור וירטואלי עם הסופר הגדול, מחבר מספר ספרים על ירושלים, בעיקר על הרוב המוסלמי. שלום עורך דין שבתאי זכריה.
שלום לכם.
ואנחנו רוצים להתחיל לעשות איזשהו סיור וירטואלי משער שכם ופנימה להיכנס לתוך העיר עתיקה כשמצידנו כן. הרובע המוסלמי.
כן.
אז
כן.
נכנסנו בשער שכם.
טוב. אז אנחנו נעבור בתקופה של בערך לפני קצת למעלה מאה שנה. שוב. כן. זאת אומרת, אבל זה מדובר על הדורות האחרונים.
כן.
ו... מה שמצאנו במחקרנו בשנים האחרונות, בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, שבאמת היה יישוב יהודי ניכר, לא רק ברוב היהודי, אלא גם מעבר לו, באזורים שונים של העיר העתיקה. כן, ואפשר להתחיל את הסיור משער שכם. אני רוצה להסביר קצת למה באמת מצפון תיפתח הרעה. אולי מילה אחת.
כן, בבקשה.
כן, כי לפי דעתי, הצד הצפוני של, שמחוץ לעיר העתיקה, מחוץ לחומות, הוא פחות מוגן, הוא יותר שטח ישר. אז לכן, לפי דעתי, האויב שחיפש דרך כדי להגיע ולהתנכל ליישוב בתוך חומות ירושלים, עשה את זה מצפון.
לכן מצאנו גם מספר חומות בצד צפון של ירושלים. איפה ששגרירות אמריקאית יש שם שרידים של חומות.
כן, נכון, תמיד הוסיפו חומות יותר צפונה להתגונן.
כן.
אז נתחיל בנושא שאתה...
כן, בשער שכם, ואנחנו נכנסים פנימה... כן, אנחנו נכנסים פנימה לשער שכם, שמתחתנו יש איזשהו סימן של שער, שזה, למעלה כתוב, היליה קפיטולינה. זאת אומרת, זה היה השער הקודם לפני השער שאנחנו רואים היום.
כן, זה היה שם הרומי של ירושלים הקדומה. זאת אומרת, הם הזכירו את היליה קפיטולינה, זאת אומרת, ההשתלטות הרומית.
כן.
היא קרה ככה. ליישוב, לירושלים העתיקה.
עכשיו אנחנו נכנסים בתוך שער שכם, פונים שמאלה וימינה, ואנחנו נמצאים על רחוב הגיא, נכון?
נכון, נכון.
עכשיו רחוב הגיא, בצד שמאל יש איזשהו מבנה, שעד כמה שזכור לי בצעירותי, אמרו לי ששם היה גורג'ים, משהו שמה שנקרא גרוזינים.
אז זה נכון, לפני החומות, היה בעבר... לפני הפרעות של שנות ה-30 וה-20, היה יישוב יהודי, וזה נקרא, השכונה הייתה נקראת אשל אברהם. ושם עד כמה שלמדנו מתוך זיכרונות, מתוך ספרים שונים, אז באמת הם גרו מספר משפחות יהודיות, גרוזינים בעיקר, והם היו שם, אבל כמובן בגלל האילוצים של הפרעות, אז הם היו צריכים לעזוב את השכונה הזו. הייתה אפילו, מדובר על עוד שכונה שהייתה בתי ניסנבק, כן, אפילו קרוב, זאת אומרת, ממול, איפה שהיום מגרש החנייה הגדול. גם שם היו בתים, היו נקראים בתי ניסנבק. שוב, מחוץ לחומות. עכשיו, אם נלך הלאה, ניכנס לשער שכם, אז בצד שמאל, בתוך השער,
תוך השער, כן.
כן, אז תמיד היה בית כזה של 3 קומות, אז אנחנו, קראו לזה בית הדוקטור, וגם לפי ספרי זיכרונות שקראתי, אז היו גם שם בבית הזה, כבר מצד שמאל, אחרי שער שכם, גרו שם משפחות יהודיות. אבל פרטים קשה לי להגיד, זה מה שידוע לי.
עכשיו
אבל...
אנחנו מתחילים לרדת מדרגות, והרחוב מתפצל לשתיים.
נכון, כן. מצד אחד
הרחוב הולך לחנויס, מה שנקרא, הולך ימינה ישר עד לחנויות, שזה נכון. היה שם שוק, שוק הבשמים ושוק שוק האורות.
מצד ימין זה היה נקרא ברחוב בית הבד.
כן.
רחוב בית הבד, ומצד שמאל זה רחוב הגיא.
ואנחנו הולכים שמאלה ברחוב הגיא, כי זה הרחוב שמוליך אותנו למעשה עד לכותל המערבי.
קודם כל לבית, למתחם הגדול של בית ויטנברג. בית ויטנברג באמת הגיע לירושלים בסוף המאה ה-19, 1885, משהו כזה, והוא היה יהודי חבדניק, ויהודי מסור, היה לו גם ממון, ואז מעניין הדבר שהוא בנה את השכונת של בתי ויטנברג, שהם אחרי בית הבריאות שטראוס, ועכשיו שם עושים שיפוץ של הבתים ושינויים, אבל המתחם הזה הוא מתחם מעניין, כי הבית עובר מעל השער, יש כימור, אם אנחנו הולכים נניח מכיוון הכותל מדרום לצפון, אז מגיעים למקום הזה ואז רואים כימור מעניין. וויטנברג זה קנה בכספו את הבית הזה, היה לו, למעשה היה בתחילה בעיה שזה לא כל כך מהר, כי את הבית, שמו עין על הבית הזה אנשי איזה כנסייה, הכנסייה הלטינית, אבל הוא השתדל בחום המצב לרכוש את הבית הזה. ושופר שאפילו אלעזר בן יהודה, הוא עזר לו לרכוש את הבית.
ואנחנו דברים שקנה את הבית בשנת הפריש מבית ב-1882.
כן, זה בערך השנה שאני הזכרתי, אולי כמה שנים לפני זה. ולא רק זה, הוא גם היה שלו שם בית כנסת, מי שקראו לבית הכנסת תפילה למשה, משה זה משה ויטנברג. וגרו שם מספר משפחות יהודיות, אבל לצערנו, שוב אני מדבר על שנות 1920, אז שוב, יש בספר של משה בלוי ממנהיגי אגודת ישראל, מספר בצורה ככה עצובה איך היישוב הזה חרב על ידי השכנים הערבים וחיסלו את היישוב, אבל כיום באמת לאחר כמה שנים אנחנו רואים שאחרי מלחמת ששת הימים הגענו לבית הזה וראינו את המזוזות שבתוך הכניסה, וישנם כיום מספר משפחות יהודיות מאנשי עטרת כהנים שהם גרים במתחם הזה של ויטנברג.
ואתה לפני למעלה מ-30 שנה קובע שם מזוזה בכפתת מנחם אב תלשים המזיין.
נכון, אתה צדק. ישנו בספר שאני כתבתי נקרא ירושלים הבלתי נודעת, אז שם ישנו פרק שיוחד למתחם הזה של מוישה ויטנברג, והיה לי הזכות והמזל שאני בדיוק הייתי מבין אלה שקצת פעלו בעניין הזה, ובאותו יום שנכנסו לדירה הראשונה, אז יתרה מזלי וגם נתנו לי את הזכות לקבוע מזוזה באחד הכניסות. אז אתה זכרת, מעניין.
נכון, והבית הזה באיזשהו שלב הפך להיות גם הבית של אריק שרון, או...
כן, זה היה ככה, כש... באמת הפרסומת הראשונה קיבל הבית, המקום, כש... אריק שרון, שהיה אז פעיל ומקורב לאנשי עטרת כהנים, אז הם עשו לו את הג'סטה ואמרו לו, תראה, אנחנו נותנים גם לך דירה. ואז הוא נכנס לדירה, הוא קיבל כנראה מפתחות לדירה, אני לא יודע כמה ימים או כמה חודשים הוא גר בדירה, אבל לוחות, אני זוכר שאז עשו עניין שלם ובאו הרבה אנשים לבית הזה, כאילו לברך אותו על זה שהוא חזרה עטרה ליושנה.
והוא התיישב, אבל אני לא יודעת כמה זמן, כמה פעמים שהוא גר שם, אבל לכל אופן הבית הזה קיבל את השם ביתו של השר אריאל שרון.
כן, כן, נכון ככה.
עכשיו, מה יש בתוך המבנה הזה? כשאנחנו נכנסים פנימה לחצר, יש שם, אני מבין, שתי קומות.
זה למעשה, עד כמה שאני יודע, זה מורכב לשתי חצרות. החצר העיקרית היא הבית הזה שמעל הכימור.
כן.
וכנראה ששם היה גם בית הכנסת. לפני מספר שנים גם נכנסו לבית שהוא יותר צפונה, מצד ימין של הכביש.
כן.
מצד ימין של הדרך. ושם גרות גם כן כיום מספר משפחות יהודיות, צעירים שהם קשורים לאנשי עטרת כהנים.
אנחנו יודעים בהיסטוריה מי גר שם בחצר, חוץ מה שהזכרת אתכם מוישה בלוי?
תראה, אני בספר שלי אני פירטתי כמה משפחות, שמות של כמה משפחות. אני כרגע לא...
אני כמה שאני זוכר, בספר שאתה מספר על עורך דין לירושלמי מודחה בוקסבוים, שגר שמה...
כן, גם הוא בזיכרונותיו מספר שהוא גר באחד... בזמן מה בבית הזה.
או רפאל דננברג.
דננברג, נכון, שהם היו, הם חלבנים היו.
כן.
כן, זה נכון. כן, אבל...
ואופטיקה ידידיה...
נכון,
משפחת
ידידיה גם כן, כן, נו, אז...
היו כמה משפחות מעניינות שגרו שם בתוך החצר.
כן, כן.
עכשיו, היום זה יושבים שם אנשים מעטרת כהנים.
כן, מה שיש לספר שבגלל זה שאריק שרון קיבל את הדירה, אז אודות לו שמו שם...
שמירה.
שמירה. זה שומרים. ואז הדבר הזה, כן, זאת אומרת, הייתי אומר שכן לאנשים חלקו מהם קצת מהפחד ללכת משער שכם לכיוון הכותל. בגלל השמירה הזו שמיננת, עד היום הזה ישנה שם שמירה.
בהחלט, כן.
על המתחם הזה.
עכשיו אנחנו ממשיכים משם ופונים שמאלה למה שנקרא ויה דלרוזה.
כן.
ולקראת סוף הויה דלרוזה, לפני שער הריות, יש שם רחוב קטן, גם בצד ימין, גם בצד שמאל. הרחוב בצד שמאל פונה לשער הפרחים, הרחוב בצד ימין פונה לרחוב קטן, שאיך קוראים לרחוב הזה?
זה,
הגענו בבחוטה.
זהו, כאן אתה מגיע באזור אחר קצת, וזה אזור, זה מעניין. זאת אומרת, אפילו לפני 29, היה באזור הזה, שזה צפון מזרח של העיר העתיקה, יישוב, במשך כמה עשרות שנים, היו שם משפחות יהודיות, אבל הם היו צריכים לעזוב שם עוד לפני זה. זה היה בבחות, וזה משהו באמת מפליא שבאזור מרוחק כזה, בין הכנסיות שם, בכל זאת גרו שם משפחות יהודיות.
אנחנו מדברים על למעלה מ-100 שנה שגרו שם יהודים.
היו כמה עשרות שנים.
כן.
והאחרונה שאני סיפרתי בספרי על... על האזור הזה, גם בספרי הזה שהזכרתי אותו, ירושלים הבלתי נודעת, יש, בלי שהפרק האחרון הוא האזור בפחותה. אז שם הוזכר שהייתה שם התושבת האחרונה שגרה באזור בפחותה, הייתה אישה בשם רחל גרין, רוחלה גרין. והיא הייתה עוזרת לערבים ברפואות טבעיות, צמחים, וממש הערבים שמרו עליה, והרבה מסופר עליה שהיא כאילו נשארה אחרונה לגור באזור בפחותה.
זאת אומרת, אחרונה, עד איזה שנה היא גרה שם?
אני חושב שזה ודאי עד 1930 מקסימום, כי שם זה חרב. מסופר לרבן ציון ידלר, שהדרשן הירושלמי הידוע, היה אומר, אוי, עזבו את בפחותה, והוא הצטער, הוא אפילו ידע על זה והזכיר תמיד את השכונה הזו. אבל המעניין הדבר שלפני שנתיים שלוש פורסם ספר של פרופסור אמנון כהן מהאוניברסיטה העברית, והוא פרסם פסקי דין או החלטות של בית הדין המוסלמי, ששם מדובר הרבה על בתים, על דירות ובתים יהודיים שהיו שם, ומוזכרים שמות, וזה גר בסמטה זו, וזה גר בסמטה זו, זה ממש מפליא, כי מה שקוראים המחכמה, שם היו דיונים גם על בתים, וזאת אומרת, מישהו, אם היה צריך לרשום נכס שהוא קנה, אז הוא רשם את זה במחכמה. כן, אז שם הוא מזכיר, לא יאומן. יש שם, מציינים בדיוק איפה הבית, באיזה סמטה, ויש לו גינה, ויש לו גינה עם פירות, וממש לא יאומן.
היו שם גם חצרות מנים, כמו חצר ורשה, שהיה בשכונת
בבחורתי. כן, נכון, נכון. זה החצר הבולטת שם, היא חצר ורשה ששני הרבנים, עוד בשנות ה-80 של המאה ה-19, הם היו בין אלה שהם מימנו, הם עזרו לרכוש את החצר הזו לבתי בשביל היהודים.
בשביל יהודים שיש לכם
כאלה? נראה הרבי מקליש היה אחד מהם.
היה שם גם חצר שכולל אסטריך, גם שם היה באותו שכונה.
כן, כן, זה נכון, השם הזה, כי הקונסול האוסטרי גם כן גר באזור הזה. היה שם בית של הקונסול האוסטרי, גם כן באזור בפחותה. כן, ודרך אגב, שני הרבנים האלה מפולין, שהזכרתי אותם, הם היו מן אלה שהקימו את ישיבת חיי עולם. כן, וזה ממש שני הרבנים האלה. ישיבת חיי עולם עצמה, היא גם כן התחילה באזור ברחוב חלדיה. וזהו שעשייה, שוב ובנים, הם...
אנחנו עוד נגיע לשם. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מדברים על בוב חוטה, רק שהמאזינים יבינו, מה זה בוב חוטה? זה שער החטאים.
זה, בוב חוטה זה אחד השערים הצפוניים של הר הבית. זאת אומרת, יש, בוב זה שער, בוב חוטה זה שער החיטה, או יש לזה פירושים שונים על מהות השם הזה של בוב חוטה. אבל יש אומרים בפחות בשער החט, גרסה אחרת, אבל אולי לא השער, יש שם שער השבטים, שהוא שער הצפני, והשער השני הוא שער בבחוטה.
בבחוטה, לא רק בבחוטה, יש שם עוד שער, נדמה לי, שנקרא שער פייסל.
כן.
גם כשער חשוך כזה.
כן, השער החשוך,
נכון, עכשיו, בהמשך של הבא פחות הזה, כשהולכים לכיוון שער הריות, כי למעני בצד ימין היה ברכת ישראל. הייתה שם בריכה?
ברכת ישראל, נכון, זה כבר באזור שזה מול, זה ממש
מול הכנסייה של האחים הלבנים.
על יד החומה, על יד החומה הצפונית של הר הבית. ממש גובל, קראו לזה ברכת ישראל. ממש שם היה בריחה, כנראה צפונה לחומה הצפונית של הר הבית.
בהחלט. עכשיו אנחנו משם, מאזור שבא פחותה, נחזור חזרה לכיוון רחוב הגיא, ואז אנחנו הולכים על הרחוב, יש שם את הבית ספר שעולים על הגג שם, ואפשר לראות את רצפת הר הבית, נכון? יש שם בית ספר של ילדים, בית ספר ערבי, שמשם אפשר לראות את רצפת הר הבית.
אני זוכר, או אתה מזכיר לי עובדה מעניינת.
כן, הלכת עם אבא שלי שם, לכן אני זוכר.
כן, 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 זהו. אז הרב גורן, זיכרונו לברכה, הוא הרי תמיד אחד הדברים האהובים עליו, שללכת ביום הכיפורים, להתפלל ממש לראות את הר הבית. ואז בתחילה, היו מתפללים שם, נדמה לי, בית ספר עומריה.
עומריה, כן.
נכון, עומריה. ואני זוכר, באחד הפעמים, או אפילו יותר מזה, אני הייתי גם כן בקבוצה של הרב גורן, והיה בולט מאוד המסירות נפש שלו, כי אם הוא היה אומר שהבית ספר הוא ממש כאילו כמעט בתוך המתחם של בית המקדש. ואז הוא היה נוהג לפי המנהג של ההשתחוויה, הייתה ממש, זאת אומרת, כשקראו קוירים בתפילת עולה במוסף של יום כיפור, היו הרי קוירים משתחווים, ואז הוא היה עושה קוירים משתחווים ממש כמו בהר הבית שהיה בזמנו בשעת קיום הבית, והיה משתתף לגמרי. אבל זה היה מספר שנים. אחרי זה הוא עבר בתפילות שלו, והיה לו תמיד מניין מכובד, הרב אריאל היה, ואני זוכר ואני השתדלתי גם כן להיות בקבוצה הזו. אחרי זה הוא עבר לאזור המחכמה. זאת אומרת, בסוף רחוב השולשלת,
ישיבת ההידרה היום.
מה?
שהקים את ישיבת ההידרה.
נכון, הידרה זה יותר מערבה, אבל שהמחכמה זה ממש גובל עם חומת הר הבית. ושם כן, לפי המוסר, מה שאני חושב, זה ממש, אני חושב שבית הכנסת שבתוך הבניין המחכמה ממש נכנס כאילו, ממש כאילו בתוך המתחם של הר הבית. והיו שם, היו מתפללים, וזה היה איזו הרגשה אילאית ממש להיות שם, כאילו הרגשנו שאנחנו בבית המקדש.
אנחנו עושים עכשיו הפסקה לפרסומות וחוזרים.
Ano ano abedo abode kucho rihu ano ano abedo abode kucho rihu ano Desagina Carmei Umi Carmei di Caro e Raise Ano, ano, avedo Abdo de Cuccio Brichu Desagina Carmei Umi Carmei di Caro e Raise Come, 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 come
עכשיו אנחנו ממשיכים משם, מהוויה דולורוזה, חזרנו חזרה לרחוב הגיא, אנחנו כן. פונים שמאלה, ואז אנחנו מגיעים לישיבה הגדולה, תורס חיים.
תורס חיים, טוב.
תורס חיים, אפשר לדבר הרבה מאוד, אבל בוא תספר לנו מה זה תורס חיים.
כן, אבל לגבינו תורס חיים, זאת אומרת, אנו שהתעניינו ברכוש היהודי הזה, זה הייתי אומר שם, הוא הודלקה האבוקה, מיד אחרי ששת הימים, ושם התחילו, הכרנו את המקום ונודע לנו על קיום הישיבה במקום הזה, זה עורר בנו התלהבות, ועד היום, ושם התחלנו להתפלל, אפשר להגיד, מספר חודשיים אחרי מלחמת ששת הימים, וזאת הייתה ישיבה שייסד את היהודי בשם רבי יצחק וינוגרד, והוא, היה לו התלהבות גדולה, מסופר עליו שהוא למד בישיבת ולוז'ן, שהיא עם הישיבות. ואז הוא אמר, אני אבוא לירושלים, ושם אני אייסד ישיבה שהיא לא תסגר כמו ישיבת ולוז'ן שנסגרה על ידי השלטונות הרוסים, והישיבה הזו תתקיים, כמו שאומרים, לעד. וככה קרה שבאמת המקום, הישיבה הזו שהייתה, שנמצאת באזור כל כך פרובלמטי בין הרוב, ברוב המוסלמי על יד הוויה דולורוזה של הנוצרים, ודווקא המקום הזה, מה שקרה הוא שתושב ערבי שהיה שכן לישיבה, אז בשנים הקשות האלה קיבל הוא עצמו את התפקיד של השמירה של המקום, והוא שמע, והראשון שמע עד 48 נפטר, ואז אחיו המשיך. והוא שמר על המקום, נשארו ספרי הקודש, וזה הרי מדובר כאילו הכל נהרס ב-48. אבל דווקא במקום הזה, שנמצא במקום כל כך אסטרטגי, נקרא לזה, ודווקא זה נשמר, והיו גם אפילו ספרי תורה, וכל הרהיטים שהיו. הכל נשמע.
יש איזו סיבה גדולה, כי למה רבי יצחק לוינוגרד התעקש להישאר שם בישיבה ולא רצה לעזוב? והוא עם הסיפור של המשיח שהגיע לירושלים.
כן, אני הבאתי את זה בספרי. הפרק הראשון מוקדש לישיבה הזו של תורס חיים, ושם אני כותב שלחצו עליו בכל מיני דרכים, אבל הוא אמר, אני אספר את ההגדה, הוא אמר שמקובל עליי, כשיבוא המשיח, אז יכריז עליו ליהו הנביא בשופר, ידקע שהנה הגיע המשיח בער הבית. אחר כך הוא צריך לעבור לתחנה השנייה, אז הוא אמר, מה, איפה תהיה התחנה השנייה של המלך המשיח? בוודאי, באיזה בית יהודי, קרוב למתחם, לער הבית, למקום המקדש. מהו המקום הקרוב ביותר למקום המקדש? ישיבה תורס חיים. אז זהו המקום השני אחרי המקדש למלך המשיח. אז איך הוא אומר, איך אני אמסור את המקום של התחנה השנייה של המשיח לחזרה לגויים? והוא לא יצא, והתראה המזל ומת, ועד היום יש שם, המקום הזה נשמר, וישנה שם היום ישיב, כבר מספר שנים ישיבה שתרת כהנים, אבל גם המניין של מניין לוחמי ירושלים, כן, שמתקיים נכון. עד היום הזה, ותאמין לי רבי ישראל, אני ברוך השם זכינו, ואני ובניי והנכדיי.
ומוטל קופות מגיע לשם?
בטח, הוא
מביא את הקורס.
הוא הגבאי הראשי.
והוא עושה חתיך הדרך להגיע לשם, הוא הולך ברגל הרבה.
הוא גר בקריית משה, ולכן תמיד היות ורחוק לו, אז הוא מזרז את המניין. אז זה... אין מה לעשות, אבל מסירות
נפש. אז כל שבת יש שם המניין, כל שבת הבוקר?
כל שבת, והאמן לי רבי ישראל, אפשר להגיד שהמניין גדל, ובאים הרבה צעירים, ואני, כשאחד מאלה שמופיעים שם, האמן לי, זאת חוויה, להגיע לשם, כי אתה מגיע, אתה מגיע דרך הסמטאות, דרך השווקים, והנה פתאום אתה עולה לבניין הזה, ואתה רואה חל ישיבה עצום, בית יהודי באזור הזה. אז זה ממש בלתי, אי אפשר לשאר את הנער הבא, ההרגשה היפה, כי לפי דעתי, אם מדברים על ירושלים השלימה, לפי דעתי הבית הזה שנמצא באזור הזה, שהוא מרוחק מהרוב היהודי, הוא המסמל באמת באופן בולט ביותר את הסיסמה של ירושלים השלימה.
בהחלט.
זה מה שלפי מה שאני חושב.
בהחלט, ושם זה איזה מקום כזה שנמצא בלב הרוב המוסלמי, בניין גדול ומפואר ש... אפשר גם לראות אותו למרחקים, מי שמגיע באזור הזה. המעניין שלמעלה יושבים לומדים תורה, למטה יש שוק, ולא פעם נוצרים עוברים שם עם התומה שלהם, אבל הישיבה למעלה פורחת.
כן, ודאי, לא פורח, אבל האמן לי, רב ישראל.
כן.
אני, כשאני מגיע, לפעמים, לרוב אני הולך לבד. כן. אם אתה יוצא מהבית, מגיע לשם. אז אנחנו דווקא יצרנו אפילו יחסי ידידות עם השכנים, עם בעלי החנויות שבאזור, והם כבר יודעים שאנחנו מגיעים למקום הזה. וברוך השם, ממש תענוג לראות את זה, את הפינה הזו, ותמיד את המניין שגדל, ומאוד שמח. אנחנו גומרים את התפילה, בשירה של שבחי ירושלים בנוסח ספרד ובריקוד, אל תשאל. וזה בפעם מגיעים יותר צעירים ויותר צעירים, והם אוהבים. כמובן יש גם פינה מזרחית של יהודי שהוא מהעדה הקורדית, אדיקה שמו, מורחה אדיקה, ומורחה אדיקה מכין את הפינה המזרחית בתוך בית הכנסת. לכן אני מציע לציבור שהם באים פעם לירושלים, או אפילו כדאי לבוא לירושלים באחת השבתות, ולהתערר באיזה מקום, ולהגיע להתפלל בבית הכנסת שולטר אז חיים ישיבת עטרת כהני.
רק צריך להזכיר שהיו מספר יהודים חשובים שפעלו בעניין הזה, שזה היה משה חיים וינוגרד, זיכרונו לברכה.
כן, כן, אני זוכר אותו.
רב ניסן זקס, זיכרונו לברכה. אנשים שפעלו, שגם הביאו שם ספר תורה, הכניסו שם ספר תורה. והיו נכון, עוד נכון. כמה יהודים, מלך אלברטל זיכרונו לברכה.
היה, לברכה. אני אזכיר עוד מישהו שהוא באמת חלה לאחרונה ולברך אותו, מרדכי פרימן.
כן, בטח, כן.
היה מגיע, ובאמת נאחל לו שבריאות שלמה.
כן. דוד מקובסקי, משה שפירא, גדל שרייבר.
גדל שרייבר, ברוך השם, יחזקאל קירשנבוים, אתה רואה, ועוד כמה אנשים... שהם אהבו את המקום הזה.
ברוך השם. כן. עכשיו אנחנו נרד מהישיבת אור החיים, אנחנו ממשיכים כאילו דרומה לכיוון הכותל המערבי, בצד ימין יש בית הכנסת שנקרא מי מנוחות, את כמה שאני זוכר.
נכון, זה... או חזון יחזקאל.
חזון יחזקאל.
זה אחיו של הרב מאיר כהנא.
רב נחמן כהנא.
רב נחמן כהנא, הוא יש לו את החזוקה על המקום הזה, אבל זה בית העדה הגורג'ית.
אהה, כן.
הנה כאן הקשר עם השכונה הזו שהזכרנו אותה בתחילה, ועם המקום הזה, ובאמת רב נחמן מקיים שם את המניין בשבתות, וגם כן יש לו כבר את המבקרים שלו, את המתפללים שלו, אבל יחד עם זה הוא עושה שם עבודה, הוא הרי יש לו ספר, מוציא ספרים כן, שנקראים מי מנוחות, שזה פירוש... ועיון בתוספות של השאס.
כן, כן, יצירה מאוד מיוחדת שלו. עכשיו משם אנחנו ממשיכים דרומה, ומגיעים לפינת הרחוב שער הברזל.
כן, אז אני, עד כמה שאני זוכר, אז את ספרי חילקתי גם לרחובות, זאת אומרת, יש שם פרק על רחוב שער הברזל. רחוב שער הברזל, מה שמוזכר, שבסוף, שוב, קרוב להר הבית, אז ישנו הכותל הקטן. ושם אנשי עטרת כהנים מתפללים בליל שבת. אבל הזכרתי שהיו גם משפחות מרוקאיות, שהם גרו, מספר משפחות שהם גרו ברחוב הזה. אבל בעיקר, גם יש לי פרק שם בספר הזה, ירושלים הבלתי נודעת, שנקרא יהודים ברחוב שער המשגיח, ושם גם כן הזכרתי שרב יוסף חיים זוננפלד הגיע לירושלים, אז הוא יחד עם רבו
אברהם שג,
אז הם הגיעו והם גרו בימים הראשונים בחצר רבי סוחר שג, זאת אומרת זה היה בנו קדם
הוא בא קודם לקנה החצר, כן,
ושם הייתה החצר שברחוב שער המשגיח. וגם מוזכר גם שאפילו בן יהודה התגורר בשער הזה, אבל בסוף שער המשגיח על יד הר הבית היו שם בעבר שני בתי הסוהר, חפסל דם ועוד זכר, זאת אומרת שער של אלה שהם שפוטים בדיני נפשות, חפסל דם וחפסל רובת, זאת אומרת זה בית סוהר מול בית סוהר. ושוב אני מזכיר שם את בן יהודה, שפעם עצרו את בן יהודה, חשבו שהוא מטיף משהו, אומר משהו נגד השלטון הטורקי, אז הוא ישב בחפסל דם. ובפרק שם אני מוזכר שם איך רחל ינאי בא לבקר אותו, ואיך שאשתו כותבת לו, והוא עונה לה ואומר אני בטוח שאני אשוחרר, ובאמת הוא ישב שם מספר ימים ושוחרר. אז הזכרנו גם שעד כדי כך שאיך יהודים הגיעו גם לאזור הזה. היו שם עוד יהודים, למשל היו משפחות יהודיות של עולי הונגריה, בוימגרטן היה היהודי הראשונים של עולי הונגריה שהגיעו לאזור וגרו בחוף שער המשגיח, היה יהודי בשם מוישה ארם בוימגרטן, ושהוא גם כן ייסד בית כנסת, ואבי בנו היה דוד בוימגרטן, שהיה לו חנות ברחוב הזה, בפינת הרחוב של רחוב המשגיח והגיא, ויחד עם זה הוא היה בעל החנות בקולת, אבל יחד עם זה הוא היה כותב כתבות לעיתון המגיד. הוא היה כאילו הדובר וכותב כתבות מה נעשה בירושלים לעיתון המגיד, היה שולח כתבות.
אבל גם שם היה בפינה הזו ברחוב, היה שם גם כן עיתון אחד, החבצלת, ישולדו פרומקין.
זה אתה צודק. זאת אומרת, נכון, ממש אם הולכים מספר צעדים בתוך הוויה דולורוזה, מכיוון של הישיבה תורס חיים, ואתה נכנס לוויה דולורוזה, אז בצד שמאל אתה פונה, בעבר קראו לסמטה הזו רחוב הדגל, היום זה שונה שם הרחוב, וממש באמצע הסמטה, בין הוויה דולורוזה והרחוב מעלות המדרשה, אז שם הייתה חצר גדולה, בחצר הזו היה המערכת והדפוס של העיתון של החבצלת, בעל החבצלת
ישראל
דוב פרומקין. וכמובן מי שתיאר את החצר הזו זה היה בנו השופט גד פרומקין, והוא כותב בצורה מאוד מעניינת על החצר הזו, שהיה לו תחתיים שניים ושלישים, ושם היה כל המערכת וכל הדפוס, ואפילו בית כנסת בנוסח חב"ד היה גם כן בחצר שלו. והוא כותב שם איך שלפעמים לא היה מניין, אז היו מכריזים דבנן דבנן כדי לאסוף איזה מניין יהודים שהתפללו בבית הכנסת של פרומקין. לפרומקין, לישראל דוב, קראו לו, הוא כל כך היה לו מוכר בעיתון שלו, שקראו לו בעל החבצלת. והספר של גד פרומקין בפרקים הראשונים
דרך שופט בירושלים,
דרך שופט בירושלים, שם זה ממש תענוג לקרוא את הפרקים הראשונים, ששם הוא כותב על החצרות, והוא גם מזכיר את הישיבה תורס חיים של רבי יצחק וינגרד. דרך אגב, רבי יצחק וינגרד קראו לרבי יצחק מסמיד,
נכון, כן,
כן. ואחר כך, אז זה ביחס לעיתון הזה, החבצלת.
אנחנו מפסיקים את הסיור באמצע עם עורדין שבתאי זכריה, עוברים לפרסומות.
La 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 la
שבתי שחריה, אנחנו בתוך הרובע המתחדש, הרובע המוסלמי בעיר עתיקה. עכשיו אנחנו נמשיך מרחוב המשגיח, הגענו לשער הברזל, אמרתם על הכותל הקטן, שם נדמה לי היו גרים גם כל מיני טיפוסים נוצריים, צוענים היו גרים שם התקופה. ליד שער הברזל.
יכול להיות.
עכשיו משער הברזל יש שם סמטה קטנה כזאת מקורה, שחוצים אותה ומגיעים משם לשער הכותנה, צוק אל קטנים.
זה קרוב יותר, זה יותר דרומה כבר, קרוב יותר לכותל. שוק הכותנה זה באמת אתר שמשהו מעניין מאוד, כתבתי עליו גם כן על שוק הכותנה. על יד שוק הכותנה היו שני בתים מרחץ,
חמם אלם וחמם אל שיפה.
חמם אל שיפה. חמם זה מרחץ. אבל שוק הכותנה עצמו הוא מבנה מזמן הממלוקים, אבל היהודים נהגו בו בקדושה, ויש אפילו פוסקים שאומרים שאסור יותר מדי להתקרב, כי ממש ייכנסו לבתוך מתחם הר הבית.
קראו לזה החנויס.
החנויס, נכון, נכון. אז זאת אומרת, היות ישנו המושג בתלמוד מסכת שבת, מסכת סנהדרין, כתוב שבתקופת כשהגיעו הרעה מהשלטון הרומאי, אז נאמר בתלמוד במסכת שבת 40 שנה קודם שחרב המקדש, אז
גלתה סנהדרין וישב בחנויות,
גלתה סנהדרין מלשכת הגזית לחנויות. וכמובן היות ופה יש לנו הרבה חנויות מצד שמאל מצד ימין, אז יהודי ירושלים האמינו שהנה אלה החנויות שגלו שם, גלתה שם סנהדרין, והאמינו שבאו. ולכן מעניין, מיד אחרי ששת הימים קראו לשוק הכותנה רחוב החנויות, יש שם שלט. וזה מעניין. עכשיו, מצד שמאל של החנויות ישנו המתחם הגדול של חצר המנדורנט.
כן, ודאי.
כן, שם באמת גרו הרבה משפחות. מעניין מאוד שאותם יהודים, למשל כמו ויטנברג וכמו רנד, הם יזדו שתי שכונות בירושלים מחוץ לחומות. ישנם בתי רנד ובתי ויטנברג. ודווקא היהודים האלה הם גם רצו לרכוש איזה בית בעיר העתיקה. זה דבר מעניין.
הם היו אנשים שלא להם ילדים, והם רצו לנציח את זכרם בירושלים.
כן, כן, זאת היא הדרך הכי טובה. הסופר אגנון כותב את זה בתמול שלשום, שיהודי שרוצה לנציח את עצמו, שיקנה איזה בית, אפילו קטן בירושלים, ואז תמיד כבר יזכרו אותו.
עכשיו, נדמה לי שבבית חוצר רנדה יש שם שטיבל של ויז'ניץ?
חצר רנד,
או
ויז'ניצה, זהו, ויז'ניצה זה דבר בפני עצמו.
כן.
זה ממש מול, בפינה, בפינה של חלדי עם הגיא, שם היה בית מדרש ויז'ניצה, ובאמת, גם כן בספר ירושלים הבלתי נודעת, כתבתי ברחבה, אפילו אנשי ויז'ניצה ראו את המאמר ופרסמו איזה פרסום שלהם בבני ברק. ושם גם הייתה חצר, אבל היא כל הזמן, אני זוכר את החצר מאז ששת הימים שהיא הייתה כבר הרוסה, כנראה שהיא נהרסה מרוב שהיא הייתה בשימוש, לאו דווקא הפרעות. אבל כשבאים מהכותל והולכים לכיבוש הר שכם, אז בפינה הזו מיד שמים לב שהבית, המקום שם הוא קצת הרוס.
כן, זה בצד ימין זה הכניסה לחנויות לשער הכותנה, ובצד שמאל אפשר לראות הבית שהוא חלקו, החלק העליון שלו הרוס.
נכון, החלק העליון הרוס, כן, כן. טוב, אחר כך ברחוב חרדי עצמו, אז הזכרנו את ישיבת חיי עולם.
משם מתחיל הרחוב, מי החצר הזה של ויז'ניץ, מתחילים לעלות את הרחוב, זה רחוב חרדי.
כן, נכון? זה היה, לפי דעתי, הרחוב המיושב ביותר משפחות יהודיות.
לזה קראו דה חבר נגס?
זה קראו חבר נגס, אבל יש גרסה שחבר נגס היה מושג כללי לכמה רחובות ששם היו משפחות יהודיות, שזה כולל גם חלק מרחוב הגיא, וגם את חלדי, ואפילו עד מגיע לאזור של גליציה וחצי העיר של זאת. כן, אבל בעיקר, אם הולכים בצורה יותר יסודית, אז אפשר להגיד שלרחוב הזה חרדי, לזה אפשר לקרוא חבר נגס, וזה בגלל שהמתיישבים הראשונים שבאו לגור באזור הזה, באו מאזור חברון. כן.
עכשיו עולים את הרחוב, ממה שבצד ימין היה החצר של ירושלים דיסקין?
נכון, זאת אומרת, זה רחוב שפונה ימינה, זה נקרא רחוב הסריה. כי שם היה הסריה הטורקי, זה בית הממשל הטורקי, משם מוביל, ושם היה חצר של הרב מבריסק, הרב דיסקין, ושם היה גם בית היתומים שהוא ייסד, בתוך החצר הזו, ואחר כך, מיד אחרי רחוב הסריה, ישנו מתחם גם חשוב של היהודים המוגרבים. זה היה מעין בית לסכנים ונכים, ותמיד היו שם אלה, אני קורא לזה גם בית עניי הכותל. ועכשיו סיפור קטן אם אפשר.
כן, בבקשה.
כשאני הגעתי לירושלים להיותי ילד בן 14, הדבר הראשון שהחלטתי ביום השני ללכת לבד לכותל. ואז הגעתי איש לא אמר לי איך להגיע. הגעתי כנראה לשער השושלת. כשהגעתי לשער השושלת ראיתי את היופי שבשער הבית, את מתחם כיפת הסלע, וממש נמשכתי כאילו להיכנס פנימה. ואז הרבי, וזה היה בשנת 36, הרבי ראה אותי וראה שאני ילד יהודי, ואז הוא דחף אותי אחורנית, וכבר ידעתי שאני הולך מקום שלא כל כך טוב, מקום אסור, ואז אני הרי רציתי להגיע לכותל, וכשהלכתי אחורנית והתחלתי ללכת ולחפש את, ראיתי לפני יהודי זקן, היום אני יכול להגיד שזה היה יהודי מוגרבי, עם ללבוש המוגרבי, יהודי מאוד זקן, הוא הלך, הוא עבר באזור הזה של רחוב השלשלת, אמרתי, אם אני אגיע, אלך אחרי היהודי הזה, אני אגיע לכותל, ואומנם כך היה, והיום אני משער שזה היה היהודי הזה שפגשתי אותו ביום השני לבואי ירושלים, זה היה יהודי מהבית הזה של בית הדת המוגרבים, כי הוא היה אחד עניי הכותל, הם היו גרים שם, והוא הוביל אותי לכותל.
עכשיו, כשאנחנו דיברת מקודם על רחוב השריה, היה שם בית מדרש העגונה. מה זה בית מדרש העגונה?
טוב, זה כנראה מסופר שאיזו אישה שהיא כנראה התאגנה מבעלה, והיא יזדה בית כנסת, והיא נשארה אגונה כל ימיה, אבל היא יזדה בית כנסת אגונה, וגם השופט גל פרומקין מזכיר את בית הכנסת גם כן. אז ההנחה המקובלת היא שזה באמת היה מול החצר של הרב דיסקין, בצד ימין. הרב דיסקין זה בצד שמאל, וזה מצד ימין, שם הבית הרוס הרבה מאוד זמן.
כן, אבל הוא עבר כמה גלגולים, הבית מדרש העגונה. כן. יש שם את שורטקוברס, ואחרי זה הגיעו גם ברסלוורס לשם.
נכון, נכון,
נכון. היה בתרציים, אני לא טועה, בשנת, תחילת 30, 31, 32, הברסלוורס הסתובבו שם.
כן, 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 אני היה יהודי שהיה מאלה שעזרו לנו. קראו לו רבי יצחק צ'ינגל, היה גר באזור מאה שערים, והוא ברסלבר היה, הוא מאוד מאוד חקר על זה, אני לא יודע מה איתו היום, אבל הוא היה מאלה הראשונים שהיה איתנו בקבוצה, אהרון ביר, הרב דוקטור קימלמן, והוא, ואפילו יחד סידרנו בשנת ב-78 את הכנס הראשון, קראנו לאנשי הכוללים, כל האנשים שהם היו להם בתים באזור הרוב מוסלמי, קראנו להם לכנס בתוך בישיבת תורס חיים, והיה יום שלג, יום קור, ובאו בכל זאת כמה עשרות יהודים לקריאה שלנו, ואז התחילה התעוררות יתר של הנושא של משפחות, בתים יהודיים ברוב המוסלמי.
כן. עכשיו כשאנחנו דיברנו על שריה, וממול יש היום את ישיבת שובו בנים,
כן.
שהם למעשה יושבים על, 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 על חצר יהודית שהייתה שם. עכשיו נתחיל
עוד שובו בנים זה סיפור קצת עצוב, כיוון שהמתחם הזה היה בידי התרה ליושנה, ומשום מה כנראה אנשי שובו בנים שמו לב שזה קצת שקט שם, שאף אחד לא יפריע להם, אז הם באו והם
השתלטו על המקום וישים שם, בסדר גמור.
והם יושבים שם עד היום הזה. לא רצו שיהיו קטטות.
בהחלט. עכשיו
אנחנו ואז הם פיתחו את הישיבה, את האזור, בנו, ויש להם גם כמה משפחות יהודיות שם, שהם גרות שם.
בהחלט. עכשיו אנחנו משכים לעלות עלייה. יש שם איזה חדר שנקרא חדר רבאבה? מה זה חדר רבאבה הזה?
לא יודע.
אוקיי. אנחנו ממשיכים לעלות למעלה. יש, מי שאמרת, חצר ירשנזון. זה חצר ש...
כן, זה... זה סיפור נוסף, סיפור גדול בפני עצמו. לאחרונה, הספר האחרון שאני יוצאתי לפני כשנה וחצי, זה באמת על האזור הזה. כתבתי בתחילה על חצר כולל רייסין, שהיה שם בסמטה של רחוב, יש שם רחוב הקרי, שזה רחוב שמוביל מ... רחוב השולשלת לכיוון רחוב חלדיה, ושם בקצה הסמטה היה שם חצר כולל רייסין. רייסין זה הכולל החשוב של היהודים הפרושים, זאת אומרת הם מתייחסים לתלמידי הגאון מווילנה שהגיעו לירושלים בהתחלת המאה ה-19, ושם היהודי הוא שתרם לקניית החצר הזו, ושם היה בית כנסת של חצר אייסין, בית כנסת המפורסם של אייסין.
משפחת אבי צדק הייתה שם?
נכון, הם היו, היה להם חלק, כי הגברת אבי צדק, אז אבא שלה היה מאלה הראשונים שהם גם כן היו קשורים לרוכש החצר, והם גרו שם, והיו שם עוד כמה משפחות יהודיות, למשל אברום חיים חשין, משפחת חשין, ממש הוביל אותי פעם באחד הימים, עוד מזמן, משנות ה-70, הוא הראה לי איפה הוא גדל, איפה הוא נולד, זאת אומרת, הם היו קשורים לחצר אייסין. ושם, כשבאתי, ראיתי החדר הרוס, אבל הכי מעניין הוא שברייסין היה בית מדרש שממש לא היה לו אור. בכל זאת, רב חיים מיכל מיכלין, בהקדמה שלו, ישראל בן זאב, כותב ששם התפללו מסלטה ושמש לירושלים. אז אני חיפשתי איך הם יכלו להתפלל שם, הרי כל כך חשור. אבל כנראה שהם מצאו דרך והתפללו והיה להם טוב והיה להם נעים וראו אור. מסופר, אספר לך עוד סיפור קטן, והזכיר כאן את הרב רב שלמה זלמן אוירבך. כן, כי היה שם בעיה, היות וזה היה בית כנסת, והבית כנסת דבר חרב מזמן, ואנשי התרה ליושנה רצו ליישב שם אנשים יהודים, משפחות יהודיות, אז הם התלבטו אם מותר להכניס למגורים ממשפחות יהודיות. אז הלכו לרב שלמה זלמן אוירבך, אז הוא אמר, וכדי שהוא יפסוק אם מותר להיכנס או לא, אסור, אז הוא אומר, אני אגיד לכם, אני נוגע בדובו. אז זאת אומרת, בצעירותי אני למדתי שם בבית המדרש של כולל רייסין, אז אני לא יכול לפסוק. אז תלכו לתלמידי שזה הרב נבצל ותשאלו אותו אם מותר או אסור. אז נבצל הוא פסק שאפשר, כי אפשר לעשות כמו שאומרים פידיון של החצר, והוא פסק הרב נבצל שאפשר ליישב שם משפחה יהודית.
ולמי שגרים שם היום שתי משפחות יהודיות בתוך כולל רייסין?
גרו, אבל אינני יודע אם כיום גרות שם המשפחות. כי אני בספר שהוצאתי על כולל רייסין וחצר הירשנזון וחצר גליציה, אז כתבתי על שתי משפחות שגרו שם בזמנו, וכי מלבד רייסין, אז אם הולכים יותר מערבה, אז מגיעים ועולים במדרגות ככה ישנות ושבורות, אז מגיעים שוב לחצר של כולל חצר הירשנזון. הירשנזון זה היה מוטחה הירשנזון שייסד שם גם כן ישיבה, ובנו היה רב חיים הירשנזון המפורסם, הרב המפורסם שהוא נפסע לארצות הברית, ולידה ממול ממש היה שם החצר של כולל גליציה. זאת אומרת, ואלה גליציה כמובן הם היו החסידים, והירשנזון זה היו פרושים, סנגדים.
זה היה פשוט אחד מול השני.
כן, אחד מול השני. היה שם בעיה של המעבר, איך אפשר לעבור, היו צריכים כדי להגיע לחצר גליציה, היו צריכים לעבור בחצר הירשנזון. נו, אז יש עניין של השגת גבול. אז הלכו לבזין, פסקו איך שיש, יכלו, שאפשר לעבור. עכשיו, שם הדבר מעניין שיש לספר, אם אתה מגיע לחצרות האלה, גליציה, הירשנזון, אז אתה יכול לצאת למעלה, ואתה נמצא בגגות.
בדיוק, כן.
הגגות שהן הגגות מוליכות שם.
אפשר לעבור מגג לגג.
מגג לגג, ואתה מגיע לרחוב חב"ד. דרך הגגות ממש אתה מגיע לרחוב חב"ד.
כן.
זהו.
אתה עובר מעל החנויות.
מעל, זה לא, מעל השווקים.
מעל השווקים.
מעל השווקים. זה אותם השווקים שאתה הזכרת.
שוק הפסמים, שוק
הקטנים, בדיוק. זה הגגות, הגג זה התקרה של אחד מהשווקים העתיקים. שלושת השווקים האלה של הקטנין, לא קטנין אלא אזור של
שוק האורות ושוק הפסמים,
שוק הפסמים ושוק הקצבים ושוק הצופים. אלה הם שווקים מאוד מעניינים, כי הם מאוד צרים, אבל הם כאילו קיימים לפחות מזמן הצלבנים. ושוקי אורך. ובעבר, גם שם בשוק התבלים, גם כן היו כמה חוניות שהיו מוכרים שם כל מיני צמחים לתרופות.
נדמה לי ששם בשוק הזה היה בנק של אחים המבוגר.
לא, לא, זה לא בדיוק ככה.
אתה למעלה. לך,
הזכרת שוב משהו אחר.
כן.
וזה ממש, אם אתה יורד מהגגות,
כן.
ואז אתה מגיע להתחלת רחוב חב"ד, כן. של, שזה גובל עם רחוב דוד, בלמטה.
כן.
אז החנות מצד ימין של הכניסה לרחוב חב"ד, כן. היא החנות ממש, היא הייתה, החנות הזו היה שם בנק המבוגר. והיום מעניין שיש שם היום חלפן כספים בבנק הזה, בבנק המבוגר. בנק המבוגר זה היה, זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, כדי לתמצת את הדברים, אז בנק ולרו היה הבנק של הספרדים. הוא היה במעלה ברחוב דוד מהתחלה. אבל בנק המבוגר היה הבנק האשכנזי, וזה היה יותר למטה, על יד בפינת, על יד רחוב, התחלה של רחוב חב"ד. הבנק המבוגר לא החזיק הרבה זמן מעמד, על זה כותב הנכד חיים המבוגר בספר עצום, שלושה עולמות נקרא, ושם הוא כותב את הסיבה לפשיטת רגל של הבנק, ממש מקור יצא מן הכלל לספר הזה של שלושה עולמות של חיים המבוגר, לקרוא וליהנות מסיפורי ירושלים.
עכשיו בוא נחזור חזרה, נרד חזרה את רחוב
מלות. אני פוחד שאנשים כבר יתעייפו מהשמיעה.
לא יתעייפו, כשהולכים בעיר העתיקה לא מתעייפים.
טוב.
וזה אני לוקח את זה ממך ומאבא שלי, הם כשהם הולכים לתלחים מטיילים בעיר העתיקה, על כנפיים הם היו הולכים. באווירה כזאת שהולכים בתוך העיר העתיקה, עם כל כך הרבה היסטוריה, לא מרגישים. אז בואו אנחנו נרד, נסיים כשנרד ברחוב חלדיה לכיוון הכותל, בצד שמאל יש לנו את חיי אילום, נכון?
חיי
אילום. אחרי חממל אלם.
נכון.
חיי אילום
זה במעלה רחוב חלדיה, כן. מול בניין עדת המערבים.
כן. אז איזה בית הכנסת היה שם, איפה שהיה החנות של ארזה?
לא, זה כבר בניין אחר.
כן.
זה כבר, אז אתה מגיע כבר קרוב לכותל.
כן.
וזה הבניין של היהודים ההונגרים, שומרי החומות, שממש לשמחתנו, הבית הזה שהיה בחלקו הרוס, אחרי ששת ימים, אז היום בעזרת המיליונר האמריקאי, המקום שוקם ויש שם בית כנסת עצום, עשו שם בית כנסת עצום, זה נקרא אוהל יצחק הם קוראים לזה, ושם בזמנו, בזמן הבריטים, הטורקים, היו שם שני, זה איפה שהיה בן ארזון, החנות ספרים, המתחם הזה, ממש לפני המעבר, לפני המנהרה שהולכים לכותל. אז שם היו שני בתי כנסת, אחד לחסידים ואחד לפרושים, ושם היו כבר, היו גרו גם כמה משפחות יהודיות בבית הזה, אבל זה כבר מתחם שזה מעניין, שזה לא פרושים ולא מסנגדים, אלא היהודים ההונגרים. ושם אפילו מסופר שהיה שם, היה מקורב לכולל שם רחוי מוס, היה היהודי הידוע שהוא כתב את, שהוא כתב הרבה ספרים, הוא אני שכחתי כרגע את שמו, אבל מוזכר שם שהם רצו להחרים את ספריו בגלל שהוא היה קצת משכיל.
כן. מהיהודים ההונגרים?
היהודים ההונגרים, כן. והם החזיקו במתחם הזה כל השנים.
תראה, כי ברור, כי הרבי יצחק הזה של שמו קראו יואל יצחק, או השכונה הקטנה הזו, בשם החובס, יצחק רצסדורפר.
שזה
על שם
יצחק
רצסדורפר. רצסדורפר, זה שהקים את החזית בתי הונגרים של יד נעשרים.
הוא בנה גם כמה דירות בבתי הונגרים.
כן. עכשיו, בית הכנסת הזה אוהל יצחק, מתי הוא פעיל? בשבת, ביום חול?
למעשה, לפי דעתי, הוא לא כל כך פעיל. בבית הזה מחזיקים אנשי קרן מורשת הכותל. והם חוששים שאם ייתנו להיכנס יותר מדי, אז יכולים לפגוע בו, אז לכן אין שם תפילות.
מאיפה הכניסה לבית הזה?
הכניסה ממש מרחוב הגיא.
מרחוב הגיא. עכשיו, מה היה מתחת לבית הכנסת? היה מרתף שם של יין.
לא, זה חצרנד.
זה חצרנד. בחצרנד למטה היה שור.
כן, משפחת היקף של שור היה שם בחצרנד, בקומת המפלס התחתון של החצר.
חצרנד. שם למטה היה יקב של שור, על היקב הזה גם כן אפשר לספר המון סיפורים.
כן,
על התקופה של היקב הזה. עכשיו תאמר לי, עורך דין שבתאי ישראל, מתי אתה עושה סיורים? הציבור רוצה ללכת איתך?
אני כבר
זקנת.
כן, אני כבר מחר במקרה יש לי סיור בשער החסד, אבל אני כבר קצת קשה, אבל לפעמים אני נותן הרצאה. אבל
מה הספר הבא שעומד לצאת?
אני לא יודע, יש לי, האמת היא שיש לי טקסט לשני ספרים. אחד זה על הבית הזה שדיברתי על כולל שומרי החומות, ממש ספר שלם על הבית הזה, והטקסט השני הוא על שכונת בפחותה, ממש בהרחבה על כל השכונה והרבה סיפורים, אבל מחכים שיהיה לנו איזה אפשרות של מימון הוצאת הספרים.
בעזרת השם.
זה נמצא כבר במחשב, אבל עדיין זה לא ראה אור, ומחכים לישוע.
בעזרת השם, ברגע שבמחשב זה גם תהיה ישוע. תודה רבה לך, עורך דין שבתאי.
שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום, ינום ולא ישן, שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום, ינום ולא ישן, שומר ישראל. השם שומריך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Na 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 הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צדך ובואך ואתה ועד עולם השם ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם.
אז אנחנו עשינו סיור מה שנקרא וירטואלי בתוך הרובע המוסלמי משער שכם שירדנו וללוי הדל רוזה ולבב חוטה ולברכת ישראל. אנחנו באזור הזה של בב חוטה, כשאנחנו מגיעים מרחוב ויה דל רוזה, ימינה זה מה שנקרא לשער הקטן הזה, שמאלה אנחנו עולים במלא של רחוב עד שאנחנו מגיעים לשער הפרחים. ואנחנו רוצים לדבר עם תושב שער הפרחים. שלום הרב שמחה קופלט.
שלום וברכה.
שלום וברכה, ואתה גר בשער הפרחים.
נכון.
האמת היא שאני הייתי שם לפני, בתקופת החגים, נכנסתי לתוך החצר ומשם טיפסתי על החומות. זאת אומרת, אצלכם אפשר גם להגיע לטפס ישר לחומה.
נכון.
יפה. עכשיו, מי גר בשער הפרחים?
שער הפרחים גרות שתי משפחות יהודיות.
כן.
הרב אבנר ששר הרב בישיבת הכותל, ואנוכי. ובאזור יש עוד כ-8 משפחות יהודיות נוספות שגרות במתחמים קרובים לשער הפרחים.
עכשיו, אתם ממש גרים בצמוד לשער הפרחים.
אנחנו גרים בצמוד לשער הפרחים. בחצר שלנו רואים את החומה של עיר העתיקה מבפנים ולא מבחוץ.
עכשיו, כשאנחנו דברים, אתם גרים בשער הפרחים, יש לזה איזשהו, יהודים גרו בחצר הזאת פעם?
יהודים גרו בשכונת בפחותה, כמו שאמרת בהקדמה. שבשכונת בפחותה גרו הרבה מאוד יהודים. למעשה, עיקר ההתיישבות היהודית לפני כ-150 שנה, הייתה באזור בפחותה. התימנים גרו בבפחותה, הרבה חצרות של הקדשות היו בבפחותה.
גרו גם אשכנזים שם.
גם אשכנזים, אמרתי, הרבה חצרות של הקדשות גרו בבפחותה. יש סיפור שאחת הקדש פולין, גליציה, שולח מכתב לרב הראשי של ארץ ישראל, שהוא מעוניין למכור את הבית שיש לו ברובע המוסלמי בשכונת בפרוטה, והוא כותב שם שהיות וידוע שהמקום כל כך לא מסוכן, מבקשים להמיר את הבית מבפרוטה למקום אחר. עכשיו, האזור הזה שקק חיים יהודיים, כמו אזורים נוספים בעיר העתיקה.
עד כשאנחנו בפחות עד מלא שער הפרחים, בכל האזור זה גרו יהודים.
כן, מאזור שער הפרחים עד אזור שער הריות, לאורך החומה מבפנים.
עכשיו, היום כשגרים שם, הילדים יוצאים ללמוד איפה?
הילדים יוצאים ללמוד או ברוב היהודי, או בעיר, כל משפחה לפי רצונה. יש כאן מערכת של הבטחה, שמלווים את הילדים הקטנים, אנשים, מי שמעוניין, לרובע או לעיר, לשער החדש, שער שכם.
עכשיו, איך החיים עם השכנים מסביב?
השכנים מסביב מכירים את המציאות הזאת, חווים אותה ואוהבים אותה, והם למדו כבר להעריך, להכיר את הנחישות. הם המבוגרים שבהם עוד צורכים את אבותינו מלפני הפרעות של פרצב, והצעירים שבהם למדו להכיר אותנו, אנחנו לא עוינים כלפיהם, אומרים שלום לכל אחד שעובר ברחוב. באופן טבעי, התושבים הערבים מכירים אותנו, יותר מה שאנחנו מכירים אותם. תחנות דלק, מספרים, נפגשים איתם. שלום, 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 שלום. אני גר בפחותה.
עכשיו, אני אספר לך שאחרי מלחמת ששת הימים, הגעתי עם סבא שלי לאזור, עצרנו בשער הריות, נכנסנו פנימה, כשמשמאלנו היה ברכת ישראל, והגענו לבפחותה, ושם הוא פגש ערבי זקן. סבא שלי דיבר איתו בערבית, והוא ענה לו ביידיש. הבנתי שהסיפורים שהם סיפרו שהם גרו בפחותה, יש בזה שורשים.
כן.
כי הוא זיהה את הערבי הזקן, וככה הם נעלו שיחה מאוד מעניינת, הם ישבו ודיברו על, ממש דו שיח של איזשהו 20 דקות, ביידיש ובערבית.
לי יצא הרבה פעמים לעשות סיורים בפחותה,
כן.
תלמידים, ובאופן מוחלט, רואים במפורש את האבני המזוזה, שנעתקו ממקומם, נכנסו אבנים אחרות.
עכשיו,
לא קשה לזהות את זה בשטח.
עכשיו, אתה נוהג להתפלל בכותל המערבי, אני מבין.
להתפלל בכותל המערבי, ויש לנו גם קהילה של הרב נחמן כהנא וחזון יחזקאל.
במה שנקרא מי מנוחות. בבית הכנסת שמערך מול תורת חיים, מול הישיבה של אגודת לוחמי ירושלים.
כן,
בהחלט.
בבית הכנסת.
בבית הכנסת, כן, אז זה. ושם נדמה לי שבזמנו, לפני הרבה זמן, כשביקרתי בבית הכנסת חזון יחזקאל, העזרת נשים היא למטה או כבר שינו אותה?
העזרת נשים
היא
למטה, עזרת נשים
נמצאת
בצד.
אז היא נשארה למטה, אני חושב שבבית הכנסת היחיד בעולם שזה דבר כזה.
כן.
שעזרת נשים היא למטה.
כן, למטה. למטה היום פתחו שם
ספרייה לתושבי
הרוב המוסלמי.
עכשיו, כשאתה אומר, המשפחות האחרות שגרות שם, יש להם שורשים, אני מדבר על שורשים ירושלמים, או שזה משפחות שהגיעו ככה בצורה אקראית?
אין לנו פה משפחה ירושלמית באזור הזה, כי ירושלמית, אין לנו. פה כולם משפחות
אקראיות,
לא, אין פה משהו...
זאת אומרת, אלו מהדורות הקודמים, צאצאיהם לא חזרו.
לחצר של חסידות גור, גם מצד אבא, גם מצד
אמא,
אבל אין לנו שורשים ירושלמים.
הירושלמים שגרו שם דורות, לפני דורות, לא חזרו לשם.
לא.
ניסו להחזיר אותם, ניסו לדבר איתם, להחזיר אותם לשם?
ניסו, יש לנו עכשיו איזשהו יהודי אחד שהוא לא ירושלמי, אבל יש לו פה כל, יש לו פה בית באזור שהוא היה שייך למשפחה, אבל לא, אין להם קשר לירושלמים למשפחה הזאת.
עכשיו, היישוב הולך וגודל או שהוא שוקט על שמריו?
היישוב הולך וגדל, קודם כל ברוך השם נולדים ילדים. וזוגות צעירים באים ועוזבים. וברוך השם זכינו לפני פסח שנכנסו לעוד בית נוסף באזור הזה של בית עם שורשים יהודיים לפני כ-120 שנה.
זאת אומרת, למשיח יש שני ברירות. אם הוא מגיע משער הרעות הוא פוגש אתכם, אם הוא מגיע משער הפרחים הוא פוגש אתכם.
נכון.
ואתם מלווים אותו לכיוון הכותל המערבי ולהר הבית.
בשירה וריקודים. ובשמחה רבה.
זאת אומרת, אפשר לומר שאתם יישובים מחכים לשם.
כן,
יישובים מחכים. איך אומרים, שיהיה מהר הגאולה, ושלא צריכו לחכות הרבה זמן.
תודה רבה.
תודה רבה לך, בשמחים. שלום, שלום. אנשים שעוסקים הרבה בגאולת הבתים, ששייכים ליהודים, ועושים המון בנושא הזה, היא עמותת עטרת כהנים. שלום הרב דניאל לוריה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב מבורך. אתם עוסקים בגאולה של בתים ששייכים ליהודים, ואתם עושים מה שנקרא עבודת קודש. דיברנו עם בשמחה כופל שיושב בשער הפרחים, ועם היישוב היהודי שהיה בבב חוטה, יישוב יהודי גדול מאוד, הרבה אנשים שהיו ממגוון העדות, אנשים שהגיעו לירושלים של פעם, והגיעו לשם, או שהגיעו מרוקו, או שהגיעו מתימן, או שהגיעו מפולניה. והגיעו לשם והתיישבו שם באזור הזה של בב חוטה. גאלתם כבר את כל הבתים שם או שאתם בדרך לגאול עוד?
לא, אם היינו גאולים את כל הבתים שם בירתקה, היינו במצב מצוין. לצערי, היום יש רק, למרות שהרבה עבודה מוצלחת במשך 30 שנה, יש לנו היום 43 מתחמים באזור שאנחנו קוראים הרובע המתחדש, שזה הרובע המוסלמי והנוצרי של ימינו. חלק ניכר מהבתים, כדוגמה של התלמידים של הגאון מווילנה שהגיעו בדיוק לפני 200 שנה, כמעט לא בידינו היום, בין האזור של שער פרחים ושער אריות. כל בית ובית זה מהלך, זה מלחמה, זה לא פשוט, אבל ברוך השם יש הצלחות, והיום כפי שידוע יש כמעט 900 יהודים שגרים ברובע המתחדש. אולי זה לא הרבה כנגד כל התושבים הערבים בעיר העתיקה, אבל לאט לאט.
זאת אומרת, 900 יהודים שגרים, מה שנקרא, לא ברוב היהודי, אלא ברוב המוסלמי.
לא, כן, ברוב היהודי היום יש בערך 3,100, משהו זה, עוד 900, בוא נגיד, כל הפעילות של עטרת כהנים במשך 30 שנה, וזה מסך הכל תושבים בעיר העתיקה של 32 או 33 אלף תושבים.
עכשיו, הבתים שנמצאים, מי שמכיר את האזור הזה, מסביב יש כנסיות או מסגדים. עם מה שקשור בשער הפרחים באזור של הרובע הזה, אז יש עוד בתים שאפשר לגאול שם? כי חלק גדול
מבין 60... לא חסר ערבים שמוכנים למכור, אבל אני רוצה לדייק, לא כל בית שאנחנו גואלים או רוכשים שייכים ליהודים. יש בתים שהיו לכל מיני כנסיות, כדוגמה מה שפעם היה של הכנסייה היוונית בעתיקה ברובע הנוצרי, היום שם יש נאות דוד, יש 10 משברות ואפילו ישיבה שם. היום בכלל בכל הזה יש כל כך הרבה פעילות יהודית שם, יש 4 ישיבות היום. אולי זה לא היה כמו שהיה לפני 100-150 שנה. אנחנו מדברים אז בתקופת הפאר שמדובר כאן על משהו כמו 19,500 יהודים שגרו בירושלים מתוך 26,000 תושבים. זה מדהים, אנשים לא קולטים את זה, אבל רוב יהודי בעיר העתיקה במאה הקודמת, כולל 21 בתי כנסיות, כולל 8 ישיבות, פשוט מדהים. היום אנחנו, הדור של ימינו חושב אולי שיש 4 רובעים. צריכים לזכור תמיד שרוב האזור, שרוב המוסלמי, היה בידי העם היהודי, יהודים שגרו שם, ולצערי, בגלל הפרעות בשנות ה-20 ושנות ה-30, איבדנו את הכל. אבל לאט לאט לא חסר...
עכשיו, אמרת שיש 4 ישיבות בתוך הרוב המתחדש. בוא נקרא לרוב המתחדש ולא הרוב המוסלמי. בתוך הרוב המתחדש יש 4 ישיבות. בוא תמקם אותנו, כי המטרה שלנו שיהודים ילכו לשם, יגיעו לשם, יחזקו את היהודים. אז איפה זה הישיבות האלו?
אז אחד נמצא דרך הגגות, שהרבה אנשים מכירים מרחוב חב"ד, שאפשר לעלות על הגג. משם הכניסה, בוא נגיד, לרובע המתחדש, חצה גליציה. יש אחד שם, דרך אליהו. יש עוד אחד.
רגע, כשאנחנו עולים מרחוב הגיא, ברחוב, מה שנקרא, חבר'ה נרגס, אנחנו קראנו לזה בתור נערים, רחוב חלדיה, עולים למעלה, אנחנו מגיעים, ממולנו יש איזשהו מדרגות להיכנס לחצר גליציה.
נכון, נכון. זה,
ואז בחצר
זה
גליציה אחד. עולים על הגגות.
נכון.
עכשיו, שם יש ישיבה?
נכון. יש ישיבה אחת שם, גם רחוב חלדיה, שציינת כרגע, שפעם קראו לזה רחוב חברון. בשיא של השיאים היה 1,299 יהודים, לפי הבריטים, שגרו שם רק על הרחוב הזה. רחוב מדהים. היום גם כן יש הרבה משפחות שגרות שם בכל מיני בתים, וברחוב חלדיה יש שוב אובנים. פעם קראו לזה ישיבת חיי עולם. היום זה ישיבת ברסלב שוב אובנים, זה השני. השלישי, אולי הכי מפורסם, זה ישיבת, מה שפעם קראו לזה תורת חיים, זה ישיבת עטרת ירושלים. זה ממש על רחוב הגיא. והרביעי זה ברובע, מה שקרוי היום, רובע הנוצרי, שבין חומות ירושלים.
עכשיו, ממול תרס חיים יש שם את מי מנוחות, חזון יחזקאל. גם כן יש שם איזשהו כולל, לומדים שם?
נכון, גם לומדים שם, אבל אני דיברתי בעיקר על 4 ישיבות הגדולות, שיש 100 פלוס אברכים שלומדים, ויש פעילות משנייה לשנייה.
עכשיו, מחצר גליציה, מישיבת הדרת אליהו, אפשר לעלות על הגגות ולהגיע עד רחוב חב"ד, נכון?
נכון. האמת היא, אני כבר מציע לך, אם אתה מעוניין, או לכל אחד ששומע, יש סיורים מדהימים בכלל בכל האזור הזה, סיור גגות, לא רק בזמן של חול המועד, שברור אפשר להגיע, אבל גם במשך מי שרוצה להגיע ולראות ולהבין, וממש בעיקר לחזק את כל המשפחות והתלמידים שנמצאים באזור.
אז מתי זה סיורים? ותן לנו בו גם איזשהו טלפון.
צריכים לתאם את זה עם עטרת כהנים, אבל חוץ מחול המועד, ששם יש לנו עשרות מדריכים שכל רבע שעה לוקחים קבוצה, במשך שנה, אם יש משפחות או אם יש קבוצות שרוצה לבוא, אפשר לתאם בשמחה קבוצות כדי להסתובב, להריח את האווירה המיוחדת באזור, ולראות את החיים התוססים שחזרו לרובע המתחדש.
עכשיו, בכולל רייסין, בחצר שמה של יד גליציה, גרים שם היום?
כן. גרים בכל המתחמים, בכל 43 מתחמים, גרים יהודים.
ובחצר של הרב מבריסק?
אני לא יכול לדבר ספציפית.
זה גם כי זה ברחוב השריה.
גם שמה.
גם שם גרים.
כן.
חשוב מאוד. אז מיישבים ובונים וגואלים, וכמו שאמרת, יש כבר 900 יהודים שגרים בתוך הרובע המתחדש.
נכון.
איך אומרים, לא יאיש, שיעלה מעל ה-900. וכדי שיעלה מעל ה-900, אנחנו חייבים שיהודים משלנו לא לחשוש, לבוא ולטייל. אתם באים לכותל, אתם רוצים לעשות עוד משהו למען ירושלים, תחזקו את היהודים. תבואו לשם לביקור, תצפקו בדלת, תקבלו גם כוס קפה וכוס תה, ותשאלו איך הם מרגישים.
גם את זה כל אחד יקבל, אבל בעיקר מי שמעוניין שיהיה לו כמה סנטימטרים קרוב להר הבית, היום אפשר פשוט להשקיע, ומי שרוצה לקנות לא חסר. יש כל מיני בתים שהיו גם כן שייכים ליהודים שאפשר לחזור להם. אנחנו היום,
אני אגיד לך דניאל, מה שעולה לי בדמיון, משיח מגיע, כולם עומדים בתור בשביל שלום עליכם, אני אתן לך מישהו ישאל, יש לך חלק בעיר עתיקה? יש לך משהו פה? אם לא תחכה בתור, אם אתה גר בחיפה, בדימונה, בזה תחכה, קודם הירושלמים. אז אלה שנמצאים ליד הר הבית, אלה שקנו שם, איך אמרת, כמה סנטימטר של משהו, הם הראשונים שיגידו לו שלום עליכם.
ברור, זה ברור. אני צריך להגיד לך שלפני 120 שנה, היה כהן זקן, שעלה לארץ, הוא עלה לארץ במשפחת רנד. מנחם מנדל רנד. עכשיו הוא אמר, תשמע, אני יודע שמשיח בא היום, הוא בא. האמונה שלו היה מדהימה, אבל הוא אמר, מה, אם אני גר רחוק מהר הבית, איך אני אגיע בחיים, איך אני אגיע להר הבית לפני כל הכהנים הזרזים הצעירים? אז הוא קנה חלקת אדמה ליד הכניסה להר הבית, באזור של שוק הכותנה, כמה מטרים ספורים, מתחם רן ליד הר הבית. זה היה בן אדם שהבין את המשמעות של כל חלק אדמה, כל בית, כל דירה ליד הר הבית. במשך כל הדורות היהודים הבינו, ידעו, לצערי במשך הדורות לא יכלו לעשות מאומה. היום אפשר לעשות, אפשר להפוך להיות הקרן הקיימת של ירושלים ולגאול ולחזור לשורשים שלנו ולחזור לכל המקומות הקדושים.
אתה אומר מנדל רן, אתה יודע שהוא גם עשה יקב למטה, מתחת לחצר של למטה, היה יקב. היקב של משפחת שור, זאת אומרת שמשיח יבוא שגם יהיה לו איזה שיקוסית יין לשתות.
לא, אני רואה שכבר סיירת, אני רואה שכבר סיירת ומגיע, שנינו נשתה לחיים עוד
מעט. בעזרת השם, בוא תיתן לנו איזשהו טלפון אם מישהו רוצה לעזור בכמה סנטימטר.
כל אחד שמעוניין אפשר להגיע לעטרת כהנים לצצל, זה 02-624-3337.
0-2-6-2-4-3-3-3-7
או באימייל שלי. היום כבר אנשים מסתכלים ומשתמשים באימייל, אם מי שרוצה אימייל, זה אימייל של המשרד, זה JRP כמו Jerusalem Reclamation Project ישראל, JRP ישראל שטרודל yahoo.com.
יופי, אז מי שרוצה כמה סנטימטר, זה עכשיו, זה הזמן, אנחנו מתקרבים שלושת השבועות לעשות למען ירושלים. אל תשבר, משה יכול להגיע כל רגע, תהיו חלק מהעשייה בתוך הרובע המתחדש בירושלים. תודה רבה לך, הרב דניאל לוריה.
אמן, תודה רבה לך.
ואנחנו נסיים עם השיר על נהרון בבל. תודה לישראל בן צבי, כמו שכאן, ליל מנוחה מירושלים.
אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
Al Roy Simchosi, did back the shiny lechim.